בסדר, אנחנו עושים כהרגלנו שיעור כמו מסכם ותוספות עם מקורות על מה שדיברנו פעם קודמת, שזה הרצח בעצמו ואחרי זה אחרי הרצח. אבל נתחיל דווקא מהשאלה של אורו, שקיבלנו אותה ככה ברמה להנחתה. בעצם זו שאלה מעולה שהטרידה אותי, מטרידה אותנו הרבה. זה איך יכול להיות, אנחנו דיברנו לכאורה שיש לקין בעיות באמונה. איך יכול להיות לך בעיות באמונה כשאתה מדבר עם אלוהים? כאילו מה, דיברת איתו, נכון? הוא לידך. אז מה? כן, אתה שותה קפה איתו, בדיוק. הוא אומר לך, למה נפלו פניך? הוא רואה אפילו את ה... שנהיה לך פרצוף עצוב. אבל כל הלימוד, ורבי נחמן הרבה, הוא מסביר כל מצוותיך האמונה, שכל הבירור של בן אדם בחיים זה בירור של אמונה, אבל אמונה לא כמו שאנחנו תופסים. רוב העולם, שאתה שואל אותו, אתה מאמין או לא, אז הוא חושב שהבירור של אמונה זה אם יש אלוהים או אין אלוהים. אבל זה לא על זה מדובר כשמדברים בספרים על אמונה. זה שיש או אין אלוהים, זה אף אחד אין בזה ספק בכלל, זה לא התחלנו לדבר. אנשים שחושבים שאין אלוהים, יש מעטים, עכשיו אנחנו בתקופה עם קצת יותר, אבל בגדול בהיסטוריה של העולם זה די מיעוט. אם כבר היה ויכוח על אלוהים אחרים, אלוהים בטח יש, השאלה אם זה השם או זה אחרים, אבל ממש שאין אין אלוהים, זה בכלל לא חידה בשביל התנ"ך. סבא היה אומר על זה, שהבירור הזה של, הוא היה קורא לזה הבירור של הפילוסוף, האם אני קיים, הבירור של התיאולוג, האם יש אלוהים, זה סגרת לפני פסוק א' בבראשית. פסוק א' בבראשית מתחיל, ברור שיש אלוהים, ברור שיש אותך, ועכשיו השאלה איך מסתדרים ביחד. אז מכאן מתחילים ללמוד. אז אומר, באופן כללי, זה, הבירור של אמונה זה בירור של איך בנוי הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא. וזה לא אפס או אחד, זה לא בינארי. או יש לי או אמונה או אין לי אמונה. אמונה זה ציר מתפתח עם אין סוף מדרגות, וכל בן אדם צריך לדעת לזהות את עצמו, איפה הוא מונח בציר של האמונה, ולראות אם מתחשק לו להתפתח עם זה. וזה גם יכול להשתנות לאורך היום. עכשיו אני באמונה, עכשיו אני בירידה, זה לא סטטי, ולכן יכול להיות שאני מדבר עם אלוהים, ואין לי אמונה. זה לא הסתירה. זה שיש אלוהים זה בסדר, אבל למשל, אין לי אמונה שאני יכול לצאת מהנפילות שלי.
זה לא יותר עניין של ביטחון?
זה קשור, או נגיד את זה בצורה אחרת. נגיד את זה בבירור של האם האמונה שלך מבוררת, או כתוב ברבי נחמן, אמונות כוזביות. אמונות כוזביות זה למשל שיכול להיות שאתה חושב שיש אלוהים, והוא ידאג שלא תיפול בשטויות שלך. כן? השומר אחי אנוכי, אני לא ידעתי. זה אחת הטענות שלו. אז זאת אומרת, הבירור של אמונה צריך להתחיל להבין את זה מושג הרבה יותר חי והרבה יותר עם נפח מאשר אנחנו חושבים זה יש או אין. וכל הלימוד שלנו זה החיים באמונה. זה שהוא נפל בסיפור הזה עם הבל, צריך להבין מה גרם לו לנפילה הזאת, ואיך הוא מרפא את אני יודע מה, את הפגם הנפשי שיש לו, כדי לגרום לזה שהוא לא ירצח את הבל. ויותר מזה, בהקשר לשאלה, זה שכמו כמה פעמים אמרנו את זה בכמה הקשרים, זה שלאדם ולקין עוד לא הייתה אמונה מתוקנת, זה לא הפתעה. כי האדם הראשון נולד עם אמונה כזאת, כן? ועכשיו הוא צריך לפתח אותה לאורך כל תודות האנושות. זה מה שאנחנו צריכים לפתח.
למה? למה אתה אומר את זה?
שאדם... הנה, את רואה? דבר ראשון, אומרים לו, אל תאכל, זה יעשה לך רע, הוא אוכל. אומרים לו, רגע, חכה, לפתח חטאת רובץ ואתה תמשול בו והוא הורג. אז אנחנו רואים שההתחלה של ההיסטוריה של היחסים של האדם עם אלוהים והיחסים של האדם עם אחים שלו, זה לא משהו. אז עכשיו השאלה זה איך זה קרה. אז אני אומר, אדרבה, זה לא הפתעה בכלל. ככה זה מתחיל. דיברנו על זה כמה פעמים, שההתחלה של האנושות זה ממצב התחלתי רחוק, ועכשיו צריך להתקרב. זה מוזר כרעיון. מרחוק לקרוב, צריך לעשות תשובה. אמרנו בזוהר הקדוש, כתוב תשובה, זה להשיב את הדבר למקום שנזרק ממנו. אז אנחנו, המשחק מתחיל בזורקים את האבן רחוק, ועכשיו אתה מתחיל משם. עכשיו בוא תתקרב. אז או נגיד בחטא אדם הראשון, הסברנו אמונה בין היתר במובן של אמון, שאם אלוהים אומר לי שהדבר הזה רע לי, אז שאני אדע שהוא אוהב אותי. מה זה נגיד אמונה? זה הידיעה שאלוהים אוהב אותך, ומה שהוא אומר לך הוא מלא רחמים, וזה לטובתך. זה לא מובן מאליו לכל אחד. זה דורש בירור, זה דורש לימוד, ואולי צריך ליפול הרבה פעמים עד שמפתחים את האמון בזה.
אמונה, אבל יכולה להיות גם כאילו להאמין בהפוך. זה עדיין אמונה.
בסדר, זה אמונה, במובן הזה של אמונות כוזביות, אבל אנחנו מדברים על האמונה המתוקנת, האמונה הקדושה, להבדיל מאמונות נפולות ואמונות כוזביות. אז זה בסדר, זה התפתחות, שזה מה שאנחנו מנסים לעשות עכשיו ביחד, דרך אגב. אנחנו מנסים שככל שאנחנו לומדים יותר, אז בן אדם קצת מתעורר לראות איפה הוא במצב של אמונה, מה זה משפיע לו על החיים, מה זה יעזור לו אם אלו יותר, ואיך הוא מתפתח עם זה. זה מה שאנחנו מנסים, אם בסוף שנת לימוד בן אדם לא קרה לו כלום בחיים, אז אני צריך לעשות תשובה. כן, זה...
טוב, אבל היו כמו ילדים עם אבא שלהם, ופה אין אמונה.
לא הבנתי. ילד עם אבא שלו אין אמונה?
אין אמונה, הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא עושה מה שהאבא אומר לו, וזהו. וזה כל העניין של הסיפור של קיים.
שמה?
הוא עושה מה שהוא רוצה בזמן, ופתאום עשה איך אומרים?
תגיד בצרפתית.
דיורבלי. לקורבן?
כן.
דקור. אבל כל זה, מה אני לא מבין, זה למה צריך אמונה על זה. זה קישור, הוא רואה כמעט אותו.
נכון, אז זה מה שאני ניסיתי להגיד.
כמעט אתה רואה, אין אמונה על מה.
יש, אתה רואה את אשתך.
ו...
טוב, לא ניקח אשתך, זה חם מדי זה פה. נגיד לא אתה,
אני. אבל אני אשתי עכשיו.
לא, בסדר, נגיד אני. בסדר, נגיד אני. בן אדם רואה חבר שלו. אני רואה אותו, אני מדבר איתו. זה לא אומר שיש לי בו אמון, ושהקשר שלנו מתוקן. אמונה זה לא האם יש אלוהים או אין אלוהים, כמו שאמונה זה לא האם חבר שלי פה או לא פה. זה שהוא פה זה ברור. אם אני עוד בעזיות, שאני שואל את עצמי, האם הקיום אמיתי, כאילו שאלות של פילוסופים של גיל 7, אז עוד לא התחלתי, אבל ברגע שברור, אני פה, חבר שלי פה. עכשיו הקשר בינינו זה אמונה, וזה יכול להיות בעיות, גם אם הוא פה וגם אם הוא מדבר איתי. גם עם אבא שלי, הקשר שלי, גם אם הוא פה והוא מדבר איתי, הקשר צריך תיקון, והקשר בהתחלה הוא לא בנוי. זה מה שאנחנו רואים. לא בנוי, לא בן אדם לקדוש ברוך הוא, ולא בן אדם לחברו. ולמה אני אומר שזה כל כך חשוב להבין שככה זה בהתחלה? כי כשבן אדם מסתכל על עצמו באמת, מה הוא יראה מיד? כמה הוא רחוק מאמונה. מי שיהיה קצת אמיתי עם עצמו, הוא יראה שבהרבה מקומות הוא מאוד רחוק. ואז הוא אומר, איך יכול להיות? אני הרי בן אדם דתי, אני זה, או אני לא דתי, או אני זה, איך יכול להיות? אז הוא אומר, מה זה איך יכול להיות? משם מתחילים. הבן אדם כאילו מצפה מעצמו להיות כבר בסוף של המסע בהתחלה. אף אחד לא רוצה שאני אהיה בסוף של המסע. רוצים שאני אדע איפה אני, ושאני אזוז מילימטר קדימה. זה כל מה שמבוקש. אין לי מה להצטער שאני איפה שאני. נכון? אמרנו, אייקה. הקדוש ברוך הוא שואל את האדם, אייקה. אז ברגע שהוא מבין איפה הוא, הקדוש ברוך הוא יגיד לו, בוא תעשה מילימטר אחד קדימה. זהו. אם הוא עסוק ב, איך יכול להיות שאני פה? זה, מה? אני לא מאמין, אני אדם הראשון. איך יכול להיות? נכון. זה חידוש. טוב. אז
זה גם שלב הראשון.
מה?
הדעת איפה אתה נמצא, זה גם שלב הראשון כדי להגיע
לאמונה. כן, שלב קריטי מאוד, שרוב העולם מדלג עליו, נכון? ואז אחרי זה, השלב השני להבין שאף אחד לא מבקש ממני לעשות צעדים ענקיים. אף אחד לא מבקש ממני להיות לא איפה שאני. מבקש ממני להכיר במקום שאני נמצא, לבקש להתקרב ולזוז מילימטר. זהו, זה היום, תיקון. אז הוא מדבר, אם אתה רוצה, יש, אני אראה לך ספר שבו רבי נחמן מסביר מכל מיני כיוונים, מה זה אמונה, זה אני יודע, אבל גם נלמד פה. טוב, אז עכשיו, למרות ההתראות של הקדוש ברוך הוא, קין מזמין, אולי ככה חשבתי, מזמין אותו לשדה, הם הולכים יחד לשדה, שזה עקרונית הטריטוריה של קין, והיה משהו שנשמע כמו ניסיון דיבור של קין אל הבל, אבל זה נגמר בהרג. שמנו לב פעם קודמת שהרג ולא רצח כתוב, אבל טוב. עכשיו, מה שאנחנו נרצה היום לברר קצת זה את הנקודה, אמרנו, של מידת הרחמים. התחלנו לדבר מזה ונדבר מזה עוד הרבה.
מה ההבדל בין הרג לרצח פה, לא במשפט העברי פה?
כי אולי התורה משאירה את זה פתוח שזה לא מעשה בזדון.
זה ההבדל? היה שהוא, הרג זה שוגג ולא תרצח זה זדון?
אני חושב זה אחד ההסברים. כן, אחד ההסברים זה, אבל עוד פעם, לא רוצה להתאפס לזה, רק אני שם את זה כזה בסוגריים.
זה תואם את המשפטי.
זה תואם? כן, אבל מה, הוא הרג אותו בכוונת תחילה פה.
אז אני שם את זה בסוגריים, רק לא נתעכב על זה, אבל אולי אחת הטענות אולי של קין זה שהוא לא התכוון, הוא לא התכוון שזה יגיע לשם, לא היה לו
איזה תכנית. כמה מילה
זה דחף אותו בדעות? תכף נדבר, כן, אבל זה באמת רק בסוגריים, זה לא הנושא המרכזי. הנושא המרכזי שאני רוצה עוד פעם להדגיש,
אנחנו האמת שזה מתאים להמשך.
כן.
אם חושבים שלקין יש טיפה של תום לב,
נכון, אבל מה שאנחנו רוצים לדבר זה על 13 מידות של רחמים שמתחילות להתגלות פה, ובספר שאני בעזרת השם אני אוציא, אולי בזכות השיעורים שלכם, אז אנחנו כבר נוציא אותו מתישהו, זה תהליך ההתגלות של 13 מידות של רחמים בתורה, איך זה קורה, ואחרי זה גם בעבודה האישית בחיים. למה רציתי להגיד את זה? אוקיי. אז נקודה אחת כבר בדף שלכם, לפני שאנחנו ממשיכים, וגם מרים שאלה את זה פעם קודמת, אני חושב, ומשהו שקשור לזה, זה כשאנחנו מדברים על מידת הרחמים, אז הרבה פעמים זה מתערבב לנו עם משהו אחר, שבאמת את זה התורה לא מחבבת, שזה המרחם על אכזרים. זאת אומרת, אנחנו נרצה להגיד שיש מידת רחמים שמתגלה פה לקין וקין מגלה אותה, אבל לא מדובר על זה של להצדיק את הרוצח או לתת לרוצח לעשות מה שהוא רוצה, זה לא אותו דבר. אז תראו רגע את המקור הראשון. אז מה שאנחנו מדברים, מידת הרחמים, בטח זה מידה נפלאה וחזקה, אבל היא לא, אין הכוונה לזה שהרשעים עושים מה שהם רוצים בעולם בשם מידת הרחמים, או שאתה נותן למישהו לדרוך עליך בשם מידת, זה לא על זה מדובר. תראו, אמר רבי יוחנן, הבל היה גיבור מקין, שאין תלמוד לומר ויקום, אלא מלמד שהיה נתון תחתיו. המדרש רגיש למילה הזאת, ויקום קין על הבל אחיו, מאיפה הוא קם? אז הם אומרים, תדעו לכם שהבל ניצח אותו בקרב. וקין היה מתחתיו. אמר לו, שנינו בעולם, מה אתה הולך ואומר לאבא? קין אמר להבל, בונה, אנחנו שני אנשים בעולם. לאבא יש רק שני בנים. אם אתה הורג אותי עכשיו, קין אומר להבל. כן?
קין אומר
להבל, כי הוא מנוצח, הוא עומד עם ה... כן? אם אתה הורג אותי עכשיו, מה תגיד לאבא? תחזור אליו, תגיד, הרגתי את הבן שלך, מה תגיד לו? מיד נתמלא עליו רחמים, הבל ריחם עליו, עזב אותו, מיד עמד עליו והרגו. קין הרג אותו. זאת אומרת, הוא השתמש בטיעון הזה של הרחמים, של מה תגיד לאבא, זה בשביל לנצל את החולשה של הבל ולהרוג אותו. מן תמן אינון אמרין תב לביש לא תעביד. משם אנשים אומרים, צריך לומר, אומרים, טוב לרע לא תעשה. זאת אומרת, אל תעשה טוב לאדם שנמצא במצב שזה יגרום לו להשתמש בזה נגדך, בין היתר. כן? אז ובהקשר הזה, מה?
הוא לא יכול לדעת.
זה השאלה, אם הוא לא יכול לדעת. אני חושב שמה שכדאי לנו להתחיל ללמוד זה שהרבה פעמים אפשר לדעת, ואנחנו לא מקשיבים לסימנים. למשל, אחרי זה יותר מאוחר, יש כמה סיפורים בין האחים, וכשרבקה אומרת ליעקב, אח שלך עומד להרוג אותך, תסתלק, אל תחזור על הסיפור של קין והבל. אבל הרבה פעמים הבל יש לו את כל הסימנים מול הפרצוף, שרוצים להרוג אותו, והוא לא מקשיב. הוא משתמש ברחמים מקולקלים, במצב שאין מקום לרחמים מקולקלים מהסוג הזה. אז זה התיקון של הבל. להבל יש מה ללמוד, סבא היה אומר, להבל יש ללמוד שהוא יש לו קיום בעולם. כי באופן טבעי הוא מפנה מקום לשני. אבל הוא צריך ללמוד שיש לו מקום בעולם. וקין זה הפוך, התיקון שלו זה ללמוד שיש עוד מישהו בעולם חוץ ממנו. באופן טבעי הוא מבין שהוא בעולם והאחרים מפריעים לו לקיום. אבל הבל זה הפוך. ולשניהם יש ברור. כל אחד, עכשיו טיפ שאני נותן לכם משיעור ימימה, בדרך כלל כל אחד חושב שהתיקון שלו הפוך ממשהו. הבל חושב שהוא לא נותן מספיק מקום, וקין חושב שהוא נותן הרבה יותר מדי. עקבתם מה אמרתי? תבדקו במחברת. זה, יש איזה תעתוע בקשב ש...
אחד שרץ חושב שצריך לרוץ עוד יותר מהר, ואחד שצולע חושב שצריך לעצור.
כן. שהוא ממש מגזים עם כל הריצות האלה.
נכון, זה נכון.
אז בסדר, אז כשאנחנו אומרים מידות הרחמים, אין הכוונה לזה שאתה, שמישהו רוצה לרצוח אותך, ואתה אומר לו, תשמע, אני ארחם עליך, ואז הוא הורג אותך. לא זה. אבל בכל אופן, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא, אחרי כבר הרצח, בסדר? זה לא שהקדוש ברוך הוא היה כמובן בכל מאודו מצד מידת הרחמים, היה רוצה לעצור את הרצח מצד רחמים על שניים, על הבל, וגם על קין. כי רבי נחמן אומר, הרחמים הכי גדולים על בן אדם זה להציל אותו מהאבונות שלו. שאדם עושה טעות בחיים, נהיה לו משקל מאוד כבד על הלב ועל הנפש, וזה הדבר הכי גרוע. והרחמנות הכי גדולה זה לעזור לבן אדם להשתחרר מהמחיר של הטעויות שלו. זה לעזור לו לצאת מהאבונות שלו. אז גם מצד הרחמים, הקדוש ברוך הוא מרחם על קין שהוא יודע... מה זה יגלגל לו לחיים כשהוא ייפול, חוץ מכמובן הרחמים על הבל. אבל עכשיו אנחנו מדברים אחרי שקרה. כל מה שאנחנו מדברים מכאן והלאה זה הצורה שמידת הרחמים מופיעה אחרי שקרה מה שקרה. ואז השם אומר לקין, אי הבל אחיך. שזה ממש מקביל לאייקה, נכון? אחרי חטא אדם הראשון. ואז הוא אולי יכול להוכיח את הדברים שאמרנו אז, לראות אותם פה עוד. איך היה בסקי?
מה הקשר?
לא, פתאום ראיתי את הצידוף, לא, זה, לא יודע, אני רואה את המבטים, אמרתי, לא שאלתי אתכם איך עסקי. אומר לו, אי אבל אחיך, אז זה כמו אייקה. הוא בא בשאלה שנשמעת, אם אתה מקשיב לזה בפשטות, מה אתה עושה ממני צחוק? מה זה אי אבל אחיך? מה אתה רוצה ממני? אז נתנו בזה שני הסברים דומים למה שנתנו אז. אחד, שהוא במסגרת ההנהגה שלו את העולם, הוא מקבל על עצמו איזשהו צמצום. פה, צמצום, הכוונה, אני אשאל אותך איפה אחיך, ולפי מה שאתה תענה, אנחנו מתגלגלים. אני לא משתמש בכביכול, תראו את זה ברמח"ל, בדעת תבונות, הוא לא, כאילו מסכים לא להיות אלוהים במלוא מובן המילה, הוא מסכים לא לדעת הכל, כי אם הוא יודע הכל, והוא עושה הכל, והוא שליט בהכל, אז אין בריאה. אז חלק מההסכמה שלו עם הבריאה זה שהוא שואל שאלה, וגם אם נגיד שבאופן פנימי הוא יודע את התשובה, זה לא רטורי, באופן פנימי נגיד הוא יודע את התשובה, אבל במסגרת החוזה שלו עם העולם, יש מידע שאסור לו להשתמש בו כביכול. מבינים מה אני אומר? כן, זה אסור לי. אם אני, זה, אז כשאני מתקשר איתך, אני צריך להשתמש רק במידע שמותר לי במסגרת מערכת היחסים שלי איתך. במסגרת מערכת היחסים, אני שואל אותך איפה, ומה שאתה תגיד, עם זה אני עובד. ורק במקרים מאוד מסוימים, אני כאילו לא מפר, אלא מרקח את החוזה הזה, ואני משתמש במידע אלוהי, שאני לא אמור להשתמש בו במסגרת המשחק שלנו.
זה גם מה שאתה אמרת לגבי אדם זאב, גם שהוא אומר...
נכון, זה אותו דבר. אותו דבר בדיוק. גם, הוא שואל אייקה, מה אתה עושה ממני צחוק? גם, לפי מה ש... עכשיו, למה זה חשוב? למה זה חשוב בהקשר לשאלה של?
אני.
נויה. למה? כי נניח שאתה אומר, טוב, קין בתוך ליבו הוא טוב, הוא נפלא ואהוב. בסדר? אבל השם לא מנהיג אותו עכשיו לפי מה שהוא יודע שקין יכול להיות. הוא מנהיג אותו לפי מה שקין עכשיו. ואם קין עכשיו עדיין רוצח, אז צריך להתנהג איתו כמו רוצח. איך הקדוש ברוך הוא ידע איפה קין עכשיו? הוא שואל אותו. ולפי התשובות של קין, אז רואים איפה הוא נמצא. ואתה אל תגיד, אני יודע יותר טוב ממנו, זה תשמע מה הוא אומר לך. נגיד אם הוא אומר לך שהוא רוצה לקחת לך את המדינה, אז הוא מתכוון לזה. הוא לא בתוך תוכו לא מתכוון. זה אותו דבר. תגיד לי אתה. אם הוא היה אומר, תשמע, אני מתחרט, אני מתגעגע להבל, אני רוצה, אני לא מאמין, איך נהייתי רוצח, אני רוצה לצאת מזה, אני רוצה לעשות משהו, אז בסדר, היינו מתגלגלים. אבל זה לא מה שהוא עונה. אז לפי מה שהוא עונה,
אז הקדוש ברוך הוא נתן לו הזדמנות
לחזור בתשובה. נכון. אז חלק מההזדמנות זה זה שהוא שואל אותו. הוא אומר לו, אי הבל אחיך, ופה יש לו פתח. אם קין יגיד את התשובה הנכונה כביכול, אז יש צ'אנס שהסיפור ילך למקום אחר לגמרי ממה שאנחנו רואים פה. ואז הוא עונה לו, לא ידעתי, השומר אחי אנוכי. פה נראה רגע מדרש, בסדר? אני מתלבט, אם נצלול למדרש לא נצא מזה. אני שם בסוגריים רגע, ננסה להבין אחר כך מה התשובה של קין, אבל בוא נגיד שבינתיים קין עונה, אני לא יודע או לא ידעתי, בסדר? השומר אחי, אני לא השומר של אח שלי. עכשיו, הייתנו מצפים לכתחילה שהקדוש ברוך הוא לאור תשובה כזאת, יגיד לו, הבנתי אותך, בסדר? בוא לכלא, בוא לעונש מה, לא יודע מה. כן, שהקדוש ברוך הוא מיד יגיב, כמו שראוי להגיב לבן אדם שהרג את אח שלו, וזאת התשובה שלו. אני לא יודע איפה ואני לא השומר שלו. עדיין, חלק ממה שאנחנו נראה פה זה מידת ערך הפיים של הקדוש. עד הרגע האחרון, עד גזר הדין ממש, יש עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם הזדמנות ופתחים לצאת. שגם השאלה הבאה הזאת היא הזמנה קצת יותר נועזת לצאת מהסיפור. מה עשית? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. גם את זה אחר כך חלק מזה נראה במדרש, אבל נגיד בצורה כזאת, נראה לי לומר, אתה חשבת להיפטר מאבל ושהוא לא יהיה בחיים שלך יותר. כן? זה לא הולך. הוא עוד פה.
כל דמי אחיך צועקים.
כן, הוא עוד פה. אתה מבין?
צועקים.
כן. אז אם אתה חשבת על ידי הרצח להיפטר לא יודע מה, ממה שאתה אמור לפגוש את אבל איכשהו, אז זה לא הלך. אז זה קודם כל תפגוש את זה. אמרנו שאם כבר נופלים, אז מהנפילה אפשר ללמוד משהו שיהפוך להיות אור. למשל, הנה היה נגיד מצב שאתה רצית לא להתמודד איתו וניסית להיפטר ממנו. אז אחרי זה אתה מסתבך. עכשיו תנסה ללמוד, אם כבר אתה פה, בוא תלמד משהו, שמצב הוא לא הולך הביתה. גם אם אתה מנסה למחוק אותו. אז בוא תלמד אם כבר אתה כאן, בוא תפגוש משהו. ושגם אנחנו נפגוש, כי התורה גם מספרת את זה לנו. זה לא הולך. כן? גם אחרי המוות שלו כביכול, כאילו סילקת אותו, לא סילקת אותו. זה שייך גם כן, אם אנחנו מדברים על אמונה, שהוא חושב, אם אני ארוג אותה, אז הוא לא יהיה פה יותר.
זה סוג של התחשה.
אבל זה במובן, בשפה הרוחנית, זה פגם באמונה, כי אתה חושב שאם הוא מת, אז הוא הלך. ואנחנו רוצים, הקדוש ברוך הוא מנסה להגיד לו, זה לא ככה. ועוד משהו, קצת יותר נועז, אם יש לכם כלים, שיש פה עוד רמז דק. אפשר גם להחיות אותו. אתם יודעים, אחד מ-13 עיקרי אמונה זה האמונה בתחיית המתים. לא רק שם, שלפחות שזה בתודעה שלך, שהרי למה אנחנו נכנסים לייאוש אחרי שעשינו איזה טעות, כי אנחנו אומרים, את זה כבר אי אפשר לתקן. עכשיו, אנחנו נכנסים לייאוש מטעויות יותר קטנות מאשר רצח, אבל מה שאני חושב, יש פה רמז שהוא לא נאמר בפירוש, אבל בסאבטקסט, גם רצח אפשר לתקן. ואפשר לתקן אפילו בפשט. אז המוות זה ההפוך מהשם. כאילו, השם זה אלוהים חיים, והמוות זה ההפוך שלו. אבל אתה חושב שאני לא יכול להפך את זה? אז אם אתה לא חושב שאני יכול להפך את זה, אז אחרי שכבר נפלת ברצח, אז זה יהיה יאוש מוחלט, ומכאן תהיה רק צלילה.
איתי, סליחה, כאילו הייתי כאן בשבוע שעבר, אבל היה סוג של, היה אלימות, אבל הוא באמת התכוון להרוג אותו?
זה השאלה. בוא נגיד אפשר, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא משאיר לו את זה בתור פתח לבדוק אם זה היה בשוגג או במזיד. כן, זה חלק ממה שאמרנו. זאת אומרת, נגיד אפשר בינתיים להשאיר לקין את האפשרות שזה בשוגג. אבל עדיין, אם זה בשוגג, התשובה לא ידעתי, השומר האחי אנוכי לא נשמע טוב.
מה שמוזר זה שהוא שואל אותו מה עשית, הוא לא נותן לו לענות.
כן, רגע. אז תכף נגיע לוועתה הזה, מה הוא לא נותן לו לענות.
והוועתה פה זה הפוך מהוועתה שאתה
אומר. לא, זה אותו ועתה, זה אותו ועתה, כן.
אז אתה אוהב
אתה? כן. אז מה עשית כל מהכיחת צועקים? אז אני רוצה לומר, זה מאוד חשוב לתפוס, גם בטעויות יותר קטנות, שהכוח של הקלקול הוא לא יותר חזק מהקדוש ברוך הוא. ואנחנו הרבה פעמים אם נסתכל, נראה שאנחנו חושבים שניצחנו את הקדוש ברוך הוא. את זה כבר לא יכול לתקן. כאילו אני כבר דפקתי משהו שהקדוש ברוך הוא לא יכול לתקן. זה הייאוש. אם אני כזה, זה, אז אני בטוח שזה החוויה הפנימית. את זה אני לא יכול לתקן. הרסתי.
זה חלק גם מהחוסר אמונה?
כן, כן. אני רק מדגיש את זה שכל הדברים האלה זה סוגיות של אמונה, זה הפרטים של האמונה. לא יש או אין אלוהים, זה לא הדיון. אלא איך היחסים שלי איתו עכשיו אחרי שרצחתי. איך היחסים שלי עם אבל אחרי שרצחתי, כן? אז יש פה פתח, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, חוץ ממה שנראה במדרש, יש פה פתח להקול שלו עוד פה, זה רמז להגיד אפשר עוד לתקן את זה.
אבל יש שלב שדיבר מאוחר מדי, בכל זאת, זה מה שכתוב.
אם יש, רגע, אם יש, אם יש, אז הוא עוד רחוק. אם יש, אז הוא עוד רחוק, והקדוש ברוך הוא מרחיק אותו מאוד, זה שייך למידת ערך אפיים. שהוא, מצד מידת הדין, היה אמור לבוא במקום. כן, אבל קודם כל, שלב ראשון של מידת הרחמים, זה להגיד, אני נותן לך עוד הזדמנות, ועוד הזדמנות, ועוד הזדמנות, ועוד הזדמנות, מרחיק את זה. שמגיע כאילו האין חזור. וגם אחרי האין חזור הזה יש חזור. אבל
אבל יכול להיות שקיין לא רצה להתמודד עם אלוהים, הוא רצה לפגוע במערך שלו. הוא מבחינתו לא רצה עימות עם השם, הוא רצה לפגוע באחיו כי הוא מפחיע לו ודווקא הוא רצה להיות יותר קרוב מהשם.
אז עוד פעם, עוד פעם, אולי זה עוד צורה של פגם אמונה. זאת אומרת, האם, כי זה חלק ממה שהלכתי הביתה, אמרתי רגע, התורה פה כבר מציירת לנו משהו שהוא לא מובן מאליו בכל תורה רוחנית, שהרצח קשור גם לקשר של קין עם אלוהים, וזה קשור למנחה, ולהפך. ויכול להיות שאת אומרת, אולי קין עוד לא תופס לגמרי, אולי אני יכול להסתדר עם אלוהים, בלי קשר לאבל, אבל היה לי איתו איזה ריב, ואני סגרתי איתו סיפור. מה זה קשור אליך? זה לא, לנו זה כבר כאילו מובן, כי אנחנו אחרי 6,000 שנה של תרבותית ושל זה, אז ברור, אדם לחברו וזה, אבל זה לא מובן מאליו בכל התורות שאדם לחברו זה חלק מוחלט והכרחי מהיחס שלך עם אלוהים.
אפשר גם לחשוב
שבתור
בן אדם ראשוני הוא גם לא בדיוק מבחין בטוב ורע ולא בדיוק שם את הקו. עכשיו הוא הבין, אבל הוא הבין כי הוא אמר שכבד לו, כי הוא
רגע, רגע, חכי, חכו, הוא עוד לא הבין.
אתם דיברתם על איפה, כאילו, האלטר שחק?
הוא אומר שזה כבד לו דווקא מה שהוא עשה.
לא, אין.
הוא עשה משהו לא בסדר?
ואתה. יש פה עוד הרבה שאלות, אני לא רוצה לפתוח הכל מחדש.
זה לא משהו גבולי, זה רצח.
כן, אני לא רוצה לפתוח הכל מחדש, בטח שיש עוד הרבה מה לומר, וסמי שמואל אומר את השאלה של אולי בכלל עוד לא פגשנו את המצווה לא תרצח, לכאורה, ואולי זה ראשוני, הוא לא מבין, טוב.
אפשר לדעתי, אפשר לומר, אולי כשהוא רצה, הוא לא היה מודע שיהיה לו דווקא כל כך קשה, שהתוצאה תהיה בשבילו, כי לדעתי גם הוא מאוד אגואיסטי, כי גם איך שהוא אומר שהרצח הזה קשה לו לסחוב אותו, נכון? לנסוא, זה מה שכתוב. אז הוא לא אומר גם, כואב לי בשבילו, מה אני גרמתי לאח שלי, הוא מביא את הכאב לעצמו, הוא ממש אגוסנטרי, חמתי. כאילו, והוא הבין את מה שהוא עשה. פשוט הוא לא היה מודע לדעתי שכל כך יחב לו.
כן, הבנתי.
ואני רואה את זה ככה.
טוב, טוב.
הוא בא מהאדמה, הוא בן אדם פרימיטיבי.
רגע, חכו, בואו נמשיך עוד קצת. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא מנסה לעורר אותו. ואתה, ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את מי אחיך מידיך. עוד פעם, אנחנו לומדים את הכלל של הקריאה. זה לא ואתה זהו זה. אלא אני אומר לך, לאור מה שאתה ענית עד עכשיו, אני רציתי אפשרות שנתקן את זה. אני שאלתי אותך שאלות שיש בהן פתח לתשובה. כן? אתה ענית מה שענית, לפי מה שאתה עונה, אז באמת המסלול שלך מכאן והלאה זה ארור אתה מן האדמה. למה? בגלל שזה קשור לקשר של קין עם האדמה. ומכיוון שהקשר של קין עם האדמה מקולקל, וזה מה שיוצר חלק מהבעיה, אז עכשיו אני צריך לעשות מצב שאתה ננתק את הקשר הזה, שהוא לא יהיה כזה חזק. כי דרך התיקון הזה, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אז אתה שומע מה הבעיה. כי תעבוד את האדמה, לא תוסף תת כוחה לך. למה? מה אכפת לך שהיא תיתן לו כוח? כי זה חלק ממה שעשה את הרצח. זה קין הוא איש אדמה, הוא עובד אדמה, הוא מביא את הקורבנות מן האדמה. דיברנו על זה שבאדמה יש נקודה ארורה. זה הניסיון שלו להשתמש בכוחות האלה שבסוף מביא אותו. לא רק שארורה האדמה, עכשיו החידוש זה אתה ארור. לפני זה, רק האדמה הייתה כוח שהפך להיות קלקול במקום ברכה. עכשיו יש לנו חידוש על אדם שהופך להיות קלקול במקום ברכה. במקום שאתה תהיה קין דבר מבורך בעולם כמו שיש אפשרות לכתחילה, אתה הופך להיות מביא הפוך מברכה, ארור אתה. אחר כך אנחנו נראה, ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו, זה נושא כזה. איך יוצא שאדם, או אחרי זה אדם והמשפחה שלו, עד שהם יעשו שינוי, הם מביאים ארור במקום ברוך. אבל זה מתחיל מפה. כי תעבוד את נו ונד תהיה בארץ, הנושא הנוסף זה שלא יהיה לך מקום בארץ, זה קשור. אם אתם רוצים חובבי קצת מיתולוגיה, זה קצת הרקולס. צריך להרים אותו מהאדמה בשביל לנצח אותו. אז נו ונד, אתה יוצא לגלות, אתה מנותק מהאדמה, היא לא נותנת לך את הכוח, וגם יש פה איזה רמז מוזר שפצתה את פיה לקחת את דמי אחיך, היא שותפה גם, באיזשהו אופן. קיצור, יש לכם קשר מוזר.
זה גם איכשהו דרך לזכות אותו קצת?
אולי, יכול להיות, אתה יודע. יכול להיות שזה קצת ללמד זכות עליו, שאפשר אחרי זה לראות באמת.
זה כמו בתשוקתך אליך.
יפה, חידוש יפה. אבל רגע, כל זה נכון, זה עוד לא שלחתי את זה. אני מודיע לך מה עומד להיות גזר הדין, אם אתה לא עוצר עכשיו ועושה שינוי. ואתה. למדנו כבר, ואתה פתח לתשובה. זאת אומרת, אני, חלק מזה שאני אומר לך את זה, זה תגיד, וואו, רגע, אם אני לא עושה שינוי עכשיו, זה מה שמחכה לי, זה אמור לעורר אותי. אבל אם אין לי באוזניים את הפתח לזה, שאם אלוהים אומר לי את זה, הוא מתכוון שאני אשנה. הרי למה אלוהים הודיע לי על זה? תעשה את זה וזהו. אלוהים הודיע לך על זה, כדי שתעשה משהו עם זה, כדי שזה לא יקרה. כמו אמרנו, דיברנו על נביאי הזעם של התורה. הם באים אומרים, זה ויהיה ככה ויהיה ככה, זה בשביל שלא יהיה, הם לא באים בשביל שזה יהיה. אז גם פה, אבל, ואתה, תעשה מהר שינוי וזה לא יקרה.
אפשר להגיד שגם כאילו האדמה היא שותפה ברצח?
כן, זה מה שאמרנו קודם. לפני דקה, כן? לא, לא, אמרת. זה בסדר גמור. כן. אז עכשיו, זה הרגע הזה שהוא אולי אמור להתעורר ולהגיד, רגע, הקדוש ברוך הוא מנסה להגיד לי שאם אני אעשה משהו מהר, אנחנו יכולים לעצור את זה. רצית לומר משהו?
כן, יכול להיות שזה משהו שכבר דיברנו עליו, אבל הוא בעצם העמיד אותו בניסיון שהוא ידע שהוא לא יעמוד.
איזה ניסיון? לעמוד מול הבל?
כן, של קין. זאת אומרת, זה שהוא לא שאל למנחה שלו, והוא בעצם העמיד אותו במבחן לא פשוט.
כן, אני לא הייתי הולך עד כדי כך, אפשר גם, זה אמירות יותר קיצוניות שקיימות, אבל אני מעדיף לצורך הפשט להגיד לא ידע שלא יעמוד בו, אבל מעדיף ידע שזה מאוד קשה.
זאת אומרת, איכשהו אני פתאום רואה את זה אחרת, כאיזשהו ניסיון להגיד לנו משהו.
שמה?
ומזיר אותו. שזה בעצם מדבר על הרגשות הקשים האלה של קנאה, שיכולים להביא לרצח. ובעצם העלית את העניין הזה שמדובר באמת על תחילת האנושות, שזה משהו שעוד אפילו לא יודעים מהו. זאת אומרת, אפילו לקחת חיים, אני לא יודעת כמה הם היו מודעים לזה. והיכולת לבוא ממקום של רגש כל כך שלילי ולגרום למשהו כל כך קשה. וזה בעצם משהו, אני רואה את זה בצורה הזאת, אבל אני חושבת שמה שעלה לי כרגע זה העניין הזה שבעצם הוא העמיד אותו במבחן שהוא ידע שהוא לא יעמוד.
כן, אז אני מעדיף טיפה לעדן את זה, כי אז זה כבר ממש מושך אותנו לגמרי להסרת האחריות, אבל אני כן איתך לגמרי שזה על סף הבלתי אפשרי לעמוד בו. על סף. וחוץ מזה, מה שאנחנו מנסים ללמוד גם מאדם, מאכילה מעץ הדעת וגם פה מקין. תראה, אתה לקחת על עצמך לעבוד את האדמה, ואתה ניסית להביא מנחה מהדבר הזה. אם נעשה את זה קצת במשל, זה אתה מנסה לקחת כוחות מאוד חזקים, אבל שכרגע יש בהם נטייה להפוך להיות הפך הברכה. ואתה מנסה להשתמש בהם ולהביא אותם לתוך הקדושה. תיזהר. בסדר? אני איתך לגמרי. אתה צודק. אני גם מאמין שאתה האדם שיכול לעשות את זה, אבל יש דרך, יש איך, צריך ללמוד, ואם לא, אז זה ייקח אותך למקומות האלה. זה הדווקא, וגם בפשט יש לזה, לא רק במובן הרוחני, נגיד להשתמש בכוחות נפש עוצמתיים, יצריים, שזה חשוב להכניס אותם לקדושה וזה יכול להפיל אותך. היום זה חוזרים לראות את זה, זה ממש הקשר לאדמה. זה ממש הקשר לגופניות ולחומריות, שיש בו עוצמות גדולות שיכולות להיכנס לקדושה, אבל יחד עם זה יש שם את כל ה... כן, זה הפגנים, העוצמה שלהם זה החיבור לאש, לאדמה, לזה. זה עוצמתי מאוד, אבל זה גם שם, גם אדם, וגם הקורבנות אדם, וזה, זה האינקה שאוהבים להלל אותם, אבל זה היה שם תרבות מלאה, קורבנות אדם, ולא איזה סיסו ושמחו, אבל הם היו חזקים, משהו חזק. אז הוא אומר לו, זה שם. סבא היה אומר, זה משפחות האדמה. כן, כל משפחות האדמה, זה החבר'ה שמחוברים לעוצמות שבחומר. כסף, בסדר, גם העוצמות שבזה. אז עכשיו הוא אומר לו, מכיוון שאתה מנסה בכל זאת לעבוד, וניסית, זה לא הלך, ניסיתי להגיד לך, בוא, אתה יודע מה, בוא נתקן, בוא נצא מזה, רצחת, אני מנסה לפתוח לך פתח, לא הולך, אז מכאן והלאה, אני עושה משהו יותר דרסטי, אני לא מאפשר לך לבוא במגע עם הכוחות האלה של האדמה. אני חוסם לך את הקשר, שלא תצליח גם אם תרצה. בסדר? אני מנתק אותך. היא לא תיתן לך כוח, לא יהיה לך מקום, אתה לא תיגע בזה, עד שיבוא יום שתהיה מוכן, והאדמה תהיה מוכנה, ואז נוכל לעשות את זה. עכשיו לא. בסדר? עכשיו, קין פה תופס את הרמז בכל זאת. ויאמר קין אל השם, גדול אבוני מנשוא. פה זה פעם ראשונה שאנחנו שומעים שהוא מתחיל להכיר, יש לי אבון, זה גדול, אני לא יכול לסבור את זה, מתחיל משהו שלא קרה אצל אדם הראשון. דווקא עם קין. מתחילים לשאול.
התשובה לא נכונה. מה זאת אומרת גדול אבוני מנשוא?
נכון, גם אני אבל.
הוא יכול, אין דבר כזה שהוא עשה אבון שהוא לא יכול לעשות אותו.
בטח שיש.
שהוא לא יכול לעשות אותו? יכול לעשות אותו.
אז בוא, קודם כל. בוא תראה רגע, תראו את המקור בצד השני של הדף. אז איך המדרש הזה מבין את גדול אבוני מנשוא? בשתי צורות. האחת לא באמירה, אלא בשאלה. ויאמר קין אל השם, גדול אבוני מנשוא? זאת אומרת, השם, אתה לא יכול לסחוב את החטא שלי? כן, למה אתה שם את זה עליי? אולי תסחוב אתה את החטא שלי? למה? לעליונים והתחתונים אתה סובל ולפשעי אין אתה סובל? זאת אומרת, אתה סוחב את כל העולם על הכתפיים, הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול לסחוב את החטא שלי? קח ממני חלק מהאחריות. בסדר, אני רוצח, אני רשע, אני אגואיסט, אני מה שאתה רוצה. תסחוב את האבון הזה עליך. קח אחריות, תגיד שזה בגלל שאתה בראת אותי ככה. תגיד, כאילו, תוריד ממני את משקל האחריות. ואתה יכול לעשות את זה. הרי אתה סוחב את כל העולם. אתה לא יכול לסחוב אחריות.
כן. לא מדבר על
עצמו. לא, הוא שואל את הקדוש ברוך הוא. גדול אבוני מנשוא, שואל את הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול לסחוב, תוריד את זה. הרי אתה אומר לי, מה עשית? כן, מה עשית? זה רבי נתן, אני חושב, אומר, חתן או אבינו שאנחנו אומרים בבידוי, זה אני והקדוש ברוך הוא. כאילו חתנו ביחד, הרי אתה נותן לי כוח, נכון? אז חתנו ביחד. אז, אבל פה הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה עשית? מה זה מה עשית? מה עשינו? אתה לא פה? תסחוב קצת, למה אתה שם הכל עליי? זה כבד עליי. לשים לי כזאת אחריות שבאמת בגלל ההחלטה שלי מת בן אדם. זה, מי יכול לסחוב את הזה? אני החלטתי ואני הרסתי. בסדר, אז זה אחד, מה עשית? כן, אז קין בעצם בשאלה הזאת מבקש, אתה יכול להבין את זה בשתי שאלות, בשתי צורות. אחת שהוא מבקש יפה. תסחוב בבקשה. אני מבין שאני חטאתי, אבל תסחוב את זה אתה.
דרך אגב, את המה עשית, אפשר גם להגיד שקין אומר את זה לקדוש ברוך הוא. זה המשך שבל, לא ידעתי שום ערך לנוכי.
כן, ואומר מה עשית. אז גדול אבוני מנשוא שקין מבקש. עכשיו, אפשר להבין את זה אחרת בחוצפה. בחוצפה, זאת אומרת, אני לא רוצה, קח אחריות אתה אלוהים. אני בסך הכל נברא פה קטן, עשיתי איזו שטות קטנה, לא רצינית יותר מדי, ותיקח את האחריות. אבל הסבר אחר, שהם אומרים דבר אחר, גדול אבוני משל אבא, לא בשאלה. הוא אומר, אבא על מצווה קלה עבר ונטרד מגן עדן. אבא בסך הכל אמרת לו ממה לאכול, ממה לא לאכול, וזרקו אותו מגן עדן. זו שהיא אווירה חמורה, שפיכת דמים, על אחת כמה וכמה גדול אבוני. באמת הוא מכיר בזה שיש לו אבון עצום. ושהוא לא יכול לשאת אותו. מה זה לא יכול לשאת אותו? אז או לא יכול לשאת את המשקל של וואו, מה עשיתי? או אני לא יכול לתקן. אז נגיד, אבא יכל לתקן, לאכול אחרת, אני לא יודע מה. כמו הטענה שלנו, אני לא יכול לתקן את זה. או בצורה אחרת, גדול, המחיר שאתה נותן לי גדול אבוני מנסור. איך מבינים? מהפסוק הבא. הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה, ומפניך אסתר, והייתי נב ענת בארץ, והיה כל מוציא יארגני. כאילו, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, נו, מה יהיה עכשיו עם העונש שאתה נותן לי? עם הדין שאתה נותן לי? מה יצא מזה? שגם אני אמות.
הוא לא מדבר על האבון. הוא לא מדבר על העונש, הוא מדבר על האבון.
לא, יש בזה מחלוקת בין המפרשים, איך להבין את המילה אבון פה, האם להבין את האבון כהחטא שלי, או כהעונש שלי. וזה קצת מתבקש, כי בגלל השאלה שלך, מה זאת אומרת, אתה לא יכול לסחוב את החטא. אתה יכול.
דווקא במקרה הזה, יותר קשה לסחוב את החטא מאשר העונש.
אז הנה, הוא אומר, אז לפחות, בוא נגיד, לפחות בפסוק י' ד' הוא טוען טענה כלפי העונש. הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה, מפניך סתר, והייתי נב ענת בארץ, והיה כל מוציא ארגנית, אז מה, נו, אז מה עשית בזה? אז מת אחד, עכשיו ימות גם השני. איך אמרה רבקה, אשכול שניכם ביום אחד, מה עשינו פה? אתה נותן לי עונש כזה שהמשמעות המתבקשת שלו, שאני מת עוד מעט.
למה
אתם
שולחים להרוג אותו?
כן,
זה לא. מי הולך להרוג אותו בכלל?
הבנים של אבן, מה?
כל מוציא, כל מי שימצא אותי ירוג.
אז נסביר את זה רגע בהקשר. הסבר אחד, אולי לא ידענו עדיין שיש בנים. המדרש אומר אחיות. למה אחיות? כן, אחיות. למה אחיות? בגלל שכמו שאתה אמרת, כשאדם יש לו צלם אלוקים, אז הנבראים מזהים את זה ושמחים אליו. כשהוא מאבד צלם אלוקים, הם פונים נגדו. אז בתור רוצח, עכשיו הוא איבד צלם אלוקים, עכשיו החיות מזהות אותו כעוד בהמה ואולי יותר מסוכנת. אז א', כדאי להיזהר ממנה, וחוץ מזה הם רוצים לנקום את נקמת הבל, כי הבל היה משהו. קיוו שהוא יהיה הכהן הגדול של האנושות, הוא הרג אותו. הם עושים נקמת דם. בסדר. אבל, אז זה הטענה של קין. וגם פה, האם אומרים, וואה, לא מאמין, איזה חוצפן. לא רק אתה הורג, אתה עוד בא בטענות על הקדוש ברוך הוא, אין לך גבולות, והאלם, אני רוצה שזה הכי חשוב להתעורר, שהקדוש ברוך הוא מקבל את הטענה הזאת.
זה ישתלם.
כן, הקדוש ברוך הוא מקבל את הטענה הזאת, שיש בזה משהו, וזה מדהים. ויאמר לו השם, לכן כל הורג קין שבעתיים יוקם. איך להבין את זה? בינתיים אני רוצה שנבין את זה לפי המדרש. לכן כל הורג קין שלוש נקודות, אני אטפל בו. שבעתיים יוקם, הוא אומר לקין, יש לך שבעה דורות להראות לי שלא התכוונת, שאתה עושה תיקון ושהמשפחה שלך הולכת לשנות כיוון. שבעה דורות. מתי נגמרים השבעה דורות האלה?
איך קוראים במימה?
כן, מתי זה בערך? במבול.
נכון.
זאת אומרת, להבין שהסיפור של המבול לא מתחיל במבול. הסיפור של המבול מתחיל פה. שעד המבול יש זמן לקין, נותן לו זמן שבו הוא יכול לעשות משהו עם החיים שלו, שיגיד שכן, שזה היה טעות, שלא התכוונתי ושאני חי אחרת. אז, אבל העניין הוא שאם אתה אומר כל מוציא הארגני, זה עוד יותר מזעזע. זה לא רק שהקדוש ברוך הוא מקבל את הטענה, וישם השם לקין אות. יש לו הגנה אלוהית. מה? יפה. ובאחד המקורות יש אות, איזה אות הוא שם לו, יש כמה הסברים, אבל אחד מההסברים זה אות מהשם שלו. אחת מהאותיות של שם השם על המצח. כאילו, אתה עדיין בן אדם, אתה עדיין יש לך את השם שלי על המצח, אסור להרוג אותך.
אבל צריך הכל לשם את
האת,
צריך
הכל
חבר,
המבול
הוא פשוט...
שמה?
כי בסך הכל כשמגיעים למבול, הוא נתן עוד שם, כאילו שבע דורות, ובסך הכל הוא שם לב, שם שם לב שלא עזר.
כן, אז חכי, נגיע למבול. אבל, ואז מה? נו, ונניח שכן.
לא, זה עוד יותר גרוע. שהוא אומר שהוא נתן עוד שם, זה בדרך תקופה די ארוכה, והוא לא...
לא, אבל למה? אנחנו עוד לא שם.
לא.
אנחנו פה עכשיו ברגעי התקווה.
אה, כן. אז זה... אנחנו ברגעי התקווה, אבל זה... זה נורא מהיום, זה אומר ההפך, כאילו...
לא, לא, זה, זה, למה, למה זה אומר ההפך? כי לכאורה, אנחנו כבר סגורים על זה שהמבול יהיה. אז אנחנו שומעים את התקווה פה, כבר אנחנו יודעים שבסוף יהיה פשלה, אז אומרים, אוי ואי. אבל זה לא ככה, המבול לא חייב להיות עכשיו. ובדיעבד, אחרי המבול, אז נראה איך אנחנו מוצאים תקווה, אחרי שקין נתנו לו ניסיונות, ועוד ניסיונות, ועוד ניסיונות, וזה נכשל, איך מוצאים תקווה בכל זאת? זה ניסיון קשה בשבילנו להאמין שיש תקווה לאנושות אחרי המבול. כן, אחרי איזה חורבן גדול באנושות, שהאנושות הוכיחה את עצמה ככישלון, להאמין שיש לנו צ'אנס בכל זאת, זה קשה. אבל בינתיים אנחנו עוד לא שם, אנחנו עוד אחרי הכישלון הראשון. או השני.
הרחמנות של השם זה לקיחת אחריות. שבעצם, איך שהוא אומר...
האם הוא קיבל את הטענה שהוא צריך לקחת אחריות? תכף אני אראה לך במדרש. בסדר? אז קין לבלתי עקות אותו כל מוצאו, אז בסדר. זה...
כמו שאתה
מספר
בכל
ה... כן.
זה אפשר
לשאול את
עצמנו, האם באמת קין הבין שהוא הרג, אבל הוא לא הבין את המשמעות בדו שיח בינו לבין השם וכל דברים כאלה. לא, נראה לי שהוא לא כל כך מבין. הוא מבין כאילו המעשה, אבל ההשלכות לא כל כך.
אני שומע מה שאתם אומרים, אני קצת חושש שיש שם את הרחמים המקולקלים בנטייה הזאת. כאילו להגיד, תשמע, הם לא מבינים כמה זה, 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 זה. בסדר, יכול להיות שאתם צודקים, אבל צריך להיזהר מהאמירות האלה על, על הרוצחים, שהם לא מבינים מה הם עושים. אתם מבינים? אני, אולי הוא היה באי שפיות זמנית. לא, אני הולך יותר רחוק, אני אומר, אפילו אם הוא כן מבין,
אתה אומר, יש לו
עדיין שזה... כן, זה לא מדובר שמזה שהשם מרחם עליו, אתה אומר שהוא לא הבין. לא, הוא מבין טוב מאוד.
אני אומרת שהוא מבין...
יש לו כוונה ברורה לרצח, ועדיין, הקדוש ברוך הוא אומר, אולי יש צ'אנס להפך אותו. כי הנטייה שלנו להגיד שהרוצח לא מבין. בסדר.
הוא לא מבין את ההשלכות, הוא מאוד מבין את המעשה.
לא יודע. בסדר, אני איתך, אני אומר, אני רק מסתייג מזה... כי זה עלול להריח כמו הרחמים המקולקלים שבשמם אנחנו מרחמים איפה שלא צריך לרחם. שהשני לא מבין. הוא מבין טוב מאוד. כן, נדבר מהמסע האישי שלי עם האמונה, שלפעמים יש במסווה של רחמים, יש זה שאתה מטשטש את מה שעומד לך מול הפרצוף. זה לא נקרא אמונה. אמונה זה לא לטשטש בכלל את מה שעומד לך מול הפרצוף, ועדיין להאמין שיש אלוהים בכל זאת, ושאפשר אולי לעשות פה משהו, אבל לא לטשטש מה שיש לך. כאילו בן אדם עם סכין זה בן אדם עם סכין, הוא לא יתבלבל, הוא מנסה לפתוח אריזה בסופר. אז שלא תתבלבל לשנייה מה עומד לך מול העיניים, ומה הכוונה שלו, ועכשיו, בסדר, עדיין אתה מאמין שיש אפשרות תיקון באנושות וזה, אבל זה רוע מה שעומד לך מול הפנים, זה לא התפלק. כן? כן, אז זה הנקודה. אני אומר, הרחמים מול דווקא שהשם לא מטשטש מה קורה. הוא אומר לו, מה עשית? כל מה הכי חצועקים אליי מן האדמה. הוא לא אומר לו, תשמע, אני מבין שלא כך הבנת, אז תראה.
אבל זה לא יקדם אותו גם לשום מקום.
מה?
אם הוא היה אומר ככה, הוא צריך להבין את חומרת המעשה שלו, ואם הוא היה מלטף אותו, כמו שאתה אומר, כאילו במחאות, זה דווקא אתה לא חושב ככה, אבל אם הוא היה אומר לו, טוב, אוקיי, זה לא כל כך נורא, גם ככה אני יכול לעשות עוד קוס פוקוס, ואני אחיה אותו מחדש, אז הוא לא היה קולט את חומרת המעשה שלו, זה דווקא מאוד חמור.
הפוך, הפוך. מה שרציתי להגיד בשיעור קודם זה שאם הוא היה קולט שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות הוקוס פוקוס, אולי הוא לא היה ממשיך לרצוח.
למה?
כי חלק גדול מההסתבכויות שלנו בתוך החטאים שלנו, זה בגלל הייאוש. שכבר עשית פעם אחת, אתה כבר מחפת לי, כבר אכלתי עוגה, נאכל שבע. מה זה משנה? כבר נדפק. אז מה זה משנה? הלך היום, אז כבר נלך איתו עד הסוף. לא, אני יודע שזה לא מה שרצית להגיד, אבל אני רוצה להגיד הפוך, שדווקא שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אבל אני מבין מה את אומרת, שצריך קצת שהוא יבין, כן?
לא, אני לא אומרת את זה במוכן, כאילו, יש הבדל בין שהוא יבין ולהניש אותו, וללטף אותו ולהגיד לו, בסך הכל, הוא רצה את אחיו. אין נסיבות מקלות, אני מצטערת, זה רצח.
טוב.
אפשר...
ועכשיו?
מעכשיו שמודעים לחומרת המעשה,
כן, כן.
להתקדם הלאה.
השאלה אם מתקדמים. השאלה אם מתקדמים. אני אומר שני דברים. השאלה היא מתקדמים. והרבה אנשים שהם שומעים את חומרת המעשה, התגובה שלהם היא כמו קין, גדול עווני מנשוא. כאילו זה שאתה מעמיד אותי מול חומרה כזאת, אני לא יכול לסבול את זה, זה רק יגרום לי להתפוצץ יותר. זאת אומרת, זו שאלה גדולה בעדינות, שלפעמים אתה חושף יותר מדי את הבן אדם למשמעות מעשיו, באופן שהוא לא יכול לשאת אותו, זה יגרום לו את הפוך ממה שאתה רצית. אתה רוצה שהוא יתעורר מזה? הפוך, הוא ייפול מזה. הוא יעשה יותר גרוע. אז זה אחד.
זה הוא מוצא, השם מוצא את החבל הדק דווקא כדי לא לייאש אותו.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. זה החוק.
ולא לתת לו יותר מדי, אנחנו בעולם מושלם, זה לא נורא, תמשיך.
אבל רגע, עכשיו בוא נראה את המקור הזה.
כן,
כן, כן, כן, אני איתך. חבל הדק, את אומרת, בין שהדינים יכולים לייאש.
שהם חמורים מדי, ואז הבן אדם נופל והוא חושב שאין דרך חזרה.
בדיוק.
לבין, כאילו, יותר מדי...
לא באנו להסיר אחריות, אבל...
נזרח לחלוטין. בדיוק.
זה אם אתה מסתכל על הדין כעונש.
גם בתור תיקון.
את הדין כדרך תיקון.
גם בתור תיקון, יש מצב שהדין הוא מפיל אותך במקום להרים אותך. תראה בתורה עין ד' שגם לכאורה שזה תיקון, יש מצב שהאדם לא עומד בזה, ובמקום להרים אותו זה מפיל אותו.
כי התיקון הוא לא הדרך הטבעית. דרך הטבעית זה קין עובד אדמה, תשאיר אותו באדמה. הוא דווקא מנתק אותו מהאדמה, זה בטח שלא הדרך הטבעית, אבל זה התיקון. כי אחרת הוא יישאר מחובר לאדמה וימשיך לעשות השטויות שלו.
כן.
אבל הגישה שלך הרבה יותר מחמירה משיעור שעבר.
נכון. כי אני באמת חזרתי מהשיעור הקודם.
טוב שלא באנו.
אני זוכרת. זה לא מצמאי על השיעור. לקח לי כל השבוע, באמת כל השבוע.
השיעור הקודם היה...
אני כזאת כאילו מחמירה כל כך.
נכון.
כי כולם היו בגישרת שישה, היה נקרא כאילו העולם מושלם, ואוקיי, לא נורא, הוא לא הביא בדיוק את חומרת הדבר.
למה אני מדגיש את זה?
ואני הרגשתי כל השבוע, אמרתי, אני ממש הייתי מחוברת. ממש. ועכשיו אני מרגישה שאתה אומר בדיוק מה שאני חשבתי, אז מה קרה בין שני השבועים?
אני מסביר.
הוא גדל. לא, זה מפתיע אותי.
מה שאני מסביר, להדגיש... לא, להדגיש, כי הרגשתי בשיעור את השאלה שמסתובבת בין היתר בשאלה שלך, זה שאנחנו מדברים על מידת הרחמים, וכאילו, ואני עדיין רוצה להדגיש על מידת הרחמים, אני רק אומר שלא תתבלבלו ותבינו שאני מדבר שאתן לרוצח לדרוך על העולם. עכשיו צריך להבין, כן, מה זאת הדרך השלישית, שהיא לא קוצ'י מוצ'י דובה אכפת לי, אבל היא גם לא הדינים הקשים שאנחנו רגילים להסתובב איתם בעולם. אז יש אפשרות שלישית שהיא מידת הרחמים האמיתית שאותה אנחנו מחפשים. נכון, אז להבחין, בסדר, אז רק רציתי להדגיש שלא יובן לא נכון למה אני מתכוון מידת הרחמים. עכשיו בואו נקרא רגע את המדרש הזה, שהוא מסביר את הטענה של קין ויש לו בסוף הפתעה מעניינת. המדרש השני שורה 7, רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר, כתיב חרב פתחו רשעים וגומר, חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם זה קין, להפיל אני ואביון, לטבוח ישרי דרך זה הבל. אתם רואים בשורה 9? טוב, העיקר לענייננו פה זה 10, שורה 10. דננה הבנה תהיה בארץ. ויאמר השם אל קין, אי הבל אחיך, משל אי פרקוס שהיה מהלך באמצע פלטיה. מצא הרוג ואחד עומד על גביו. אמר לו מי הרגו? ואמר לי, אנא באי לגבך ועד באי לגבי. זה משל למושל שהיה מסתובב בכיכר המרכזית של העיר. מצא מישהו מת, הרוג, ואחד עומד מעליו. אמר לו מי הרג אותו? אמר לו, אני רציתי לשאול אותך, אתה שואל אותי? כן, כאילו, מי המושל? אז איך דברים כאלה מתרחשים בעיר שלך? אני רציתי לשאול אותך באמת, אם כבר אתה שואל. בסדר?
כאילו איך בעולם שלך, שאתה בנית, מישהו הורג מישהו אחר?
תשמע, עם כל הכבוד, זה לא יודע, המושל צריך לבדוק את עצמו. אז זה הטענה של קין לפי המדרש, מה שאמרנו פעם קודמת, השומר אחי אנוכי, סאבטקסט, אתה, אמר לו, לא אמרת כלום. בסדר, ענה לו המשה, לא אמרת כלום, הטענה שלך אין לה קייס. משל אחר, לאחד שנכנס לגינה וליקט תותים ואכל, והיה בעל הגינה רץ אחריו, כן? נכנס, אכל תותים, בעל הגינה רודף אחריו, אמר לו, מה בידך? אמר לו, כלום, אין לי תותים ביד. אמר לו, הידיים שלך מלאות מיץ תותים. כך אמר לו קין להקדוש ברוך הוא, השומר אחי אנוכי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע, כל דמי אחיך צועקים וגומר. זאת אומרת, פה הוא לא מוצא את האדם הרוג מעליו, אלא על הידיים, יש כאילו אדם שלו פה. משל לאחד שנכנס למראה וחטף גדי אחד והפשילו לאחורה, והיה בא למראה רץ אחריו. אמר לו, מה בידך? אמר לו, אין בידי כלום. אמר לו, אני שומע מת. כן, הוא חוטף גדי, הוא עומד עם הגדי על הגב בסק, הוא שואל אותו, מה עשית? אמר לו, כלום. הוא אומר לו, אני שומע מה. כך אמר הקדוש ברוך הוא לקין, כל דמי אחיך צועקים, העניין של הכל.
אבל דווקא זה מעניין שזה הכל. כי אם זה כל, זה גם היה יכול להיות חמץ, כאילו שהכל לא עדיין אבוד, הוא ממש מת.
נכון, נכון. אני הוספתי את שני. זה שני צדדים. אחד, הקול שלו עוד פה ומעיד עליך, זה לא ש... והשתיים, זה מה שאת אומרת. אבל רבי יהודן ורבי יונה ורבנן, רבי יהודן אומר, דם אחיך אין כתיב כאן, אלא דמי אחיך. שים לב שזה דמי אחיך, זה כל הבנים שלו. שושלת אינסופית של דורות שהיו אמורים לצאת מאבל, זה דמי אחיך, לא הדם של אח שלך. כל הילדים שהיו אמורים להיות לו, והילדים שלהם, והילדים שלהם, והילדים שלהם. רב הונה אמר את דמי נבות, טוב וכו', בסדר. נדלג רגע לשורה 19, פה זה עיקר מה שרציתי להביא לכם. אחד, שתראו שבאמת הטענה של קין לכתחילה היא, בין היתר, אני לא עשיתי כלום, ואולי יותר מזה, הוא זורק את האחריות על הקדוש ברוך הוא על מה שקרה. ולכאורה, לכתחילה, בפשט, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אין בזה כלום, אתה חוצפן, בסדר? לא רציני. אבל עכשיו רבי שמעון בר יוחאי יהפוך לנו את התמונה קצת. בסדר? אנחנו מכינים את כתב ההגנה של קין, ושל אדם הראשון על הדרך, הבאתי לכם עוד מדרש להכין כתב הגנה לקין, לחזור לחלק שאהבתם בשיעור שעבר.
לא פשוט.
כן? בסדר? אתם איתי? לחזור לכתב ההגנה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, קשה הדבר לאומרו, לכן למרים קשה לשמוע. קשה הדבר לאומרו, ואי אפשר לפה לפרשו. משל לבית אתלטין שהיו עומדים ומתגוששים לפני המלך. אילו רצה המלך פרשן, ולא רצה המלך לפרשן. נתחזק אחד על חברו והרגו. והיה מצווח ואומר, מן יבעי דיני כדם מלכה, מי יבקש את דיני מלפני המלך? כן? שני גלדיאטורים. עושים קרב. ההוא שם למעלה עם הגודל, נכון? עכשיו, ברגע הניצחון, אז הוא עומד ככה, והוא, למי הוא מסתכל כדי לשאול אם הולכים על זה? על הקיסר. והקיסר עושה ככה. אילו רצה המלך פרשן, ולא רצה המלך לפרשן. בסדר? את שני הגלדיאטורים. נתחזק אחד על חברו והרגו, ומי היה צובח? ההרוג היה צועק, מי יבקש את הדין שלי מהמלך? מה? כי אין, המלך היה שם. כך כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. למי הם צועקים? לא על קין. הם צועקים על השם. כאילו, הבל הטענה שלו זה להשם, לא לקין. ורבי שמעון בר יוחאי.
לא, אני
מקבלת. כן.
כועסים על זה, אבל אני מבסדת.
כן. עכשיו, בשביל מה רבי שמעון בר יוחאי רוצה להגיד לנו את זה? כאילו, מה היה חסר לנו בחיים בלי הדיבור הזה של רבי שמעון? הסתדרנו יפה, אהבנו את השם. מה אתה מתחיל? החיים שלנו היו טובים. חשבנו, קיינו לא בסדר. יש רוצח, יש נרצח, יש צדק בעולם. אם היו מקשיבים להשם, אז הכל היה בסדר. הסתדרנו טוב.
למה? אם פה, זה פה... ככה אפשר
לאהוב
את השם, איך אחרת?
מה זאת אומרת?
כי יש...
ואת כזה כמו עושה?
לי זה לא נראה שזה נותן כוח יותר מדי גדול לאדם, אם... השם הוא זה שבסופו של דבר מחליט על הכל. הכוח של האדם לטעמי מאוד קטן, יש לנו בחירה, אבל הוא ממש קטן.
אז למה רבי שמעון צריך להגיד את זה פה? מה, בשביל מה? אני אומר, מה היה חסר?
זה מה שהוא אומר פה.
כן.
זה הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר שמחליט, הוא זה שהחליט שהבל צריך למות. דרך קין, כי קין יש, הוא בעצם הכלי של הקדוש ברוך הוא.
אהבת את זה, את אומרת.
הוא לא אומר
שהוא... את בכלל לא רועדת כשאת אומרת את זה, את אומרת.
אבל לא נכון, אין מזה.
מה הבנתי אותך? שאתה אהבת את זה.
רגע, טוב, ננשום. כן. אז רגע, רגע, אז בוא נלך רגע, אז את אומרת פה, בוא נלך רגע עם דבו. דבו אומרת, תראה, מה שחשוב פה לשמוע, מה שרבי שמעון אומר זה, אל תשכח שהקדוש ברוך הוא מחליט פה על העניינים. אם אתה תקרא את הסיפור הזה, רגע, אם אתה תקרא את הסיפור הזה בצורה כזאת, שיש פה סיפור של רוצח ונרצח, והרוצח ממש לא בסדר וצריך לתת לו על הראש, אתה עוד לא הבנת את כל התמונה. זה מה שרבי שמעון. קשה הדבר להגיד, אבל אל תשכח שיש לקדוש ברוך הוא אחריות על מה שקרה פה.
כולם מתנתקים מכל הנסיבות. הרי הוא התגרה בקיים בצורה...
זה מה ש... כן,
אני עוד פעם חוזרת על זה, כי לי זה חשוב, זה משנה את כל המצב. נכון. כשבן אדם סובל, הוא פשוט סבל שם כשהקדוש ברוך הוא נזף בו, ובלי הסבר, בלי כלום, בלי שום דבר, העולם שלו קרס, בגלל כביכול בן אדם אחר, בלי שהוא הבין כלום. כן, אתם שוכחים את זה לגמרי, הוא נורא כועס, אפילו הוא כועס נגד הקדוש ברוך הוא, והוא מתנקם בייצור שלו.
נכון, זה עוד משהו באמת שצריך להבין, למה קין רוצח את הבל. הייתי פעם בגינה ציבורית ברמת אשכול בירושלים, וראיתי ילד שהתעצבן על אמא שלו, היה נורא מתוסכל. הוא הולך לעשות מה שילד עושה במצב הזה, הולך להחטיף מכות לאח שלו, זה פטנט ממש מצוין להרגיש את אמא. אז הוא אומר, יש כתוב בתהילים, עליך הורגנו כל היום. עם הקדוש ברוך הוא ישירות אי אפשר לריב, אבל אפשר לריב עם מי שהוא קיבל את הקורבן שלו, אולי הוא אוהב אותו, מרביץ לו, ויעצבן את הקדוש ברוך הוא. כן, אבל, אוקיי. אז את אומרת, כי את מקבלת את זה, כי את מבינה באיזשהו מקום שאי אפשר להתעלם מכל הנסיבות, כמו איך הוא ברא אותו, כמו זה למשל אלשך, אומר שהטענה של קין זה, לא, זה מובא במדרש גם. אתה בראת ביצר הרע, אל תשכח. כי אתה גם עשית מה שבתוכי, זה שאני כזה...
יכול להיות דווקא שבגלל זה הוא מלא רחמים גם, השם, כלפיו, כי הוא יודע גם שהוא שם אותו במצב קשה.
אז אם ככה...
אבל מצד שני, להשתמש בתירוץ הזה, זה קצת יותר מדי...
זהו, זה כאילו מרים מול דבו, בסדר?
לא, זה לא היה פה, היה פריט הדרך, הוא היה יכול לא לעשות את זה, זה פה הבחירה, ופה הוא פישל, בסדר?
אוקיי.
אבל בסוף ברור שהאחריות היא עלינו להחליט את הדבר הטוב ברגע הנכון. אבל להגיד שהכל רק על קין,
בסדר, נכון. אז זה משהו, זה כן.
נכון.
כי אפשר פשוט...
אז רגע, אז למה זה כל כך חשוב?
כל אשמה מזה
אבל למה, רגע, שנייה. שנייה, אבל מה את אומרת שננקה אותו קצת מהאשמה? מרים.
אתה יכול לקבל, להבין את רצח של מישהו,
מה זה?
שהתקוע היית לו יד קשה,
ואתה
לא
יכולה לדבר. מרים, טוב, אפשר לנקות אותו, סליחה, לא התכוונו לקפוץ עלייך. אפשר לנקות אותו קצת מהאשמה?
בטח.
אז אני אומר, בוא ננקה אותו לפחות קצת. נכניס את הקדוש ברוך הוא לפחות כשותף חלקי במעלה.
כשותף, בוודאות.
אז אני אומר, בשביל זה יש לנו את שני חלקי המדרש. חלק ראשון אומר, רגע, אם קין אומר את הטענה הזאת, אני מוסיף, מהמקום הלא נכון, אומרים לו, לא אמרת כלום, קשקוש בלבוש. אני לא אחראי על ההחלטות שלך וזה. אבל, אחרי שאמרנו את זה, רבי שמעון בשקט אומר לך, אבל בכל אופן צריך להבין שיש משהו בטענה של קין, ואנחנו צריכים לדעת את זה.
הוא לא אומר שאי אפשר לאומרו, הוא אומר קשה הדבר לאומרו.
כן, קשה,
לא
ואי אפשר לפה לפרשו. ואי אפשר לפה לפרשו.
לא, אני... נכון, אפשר להגיד את זה, אבל לא לפרשו.
כן, אז מה המוקד? המוקד זה בבידוי. בבידוי יש את ההבדל בין קין לפני התיקון לקין אחרי התיקון. קין לפני התיקון אומר לקדוש ברוך הוא, אתה אחראי. קין אחרי התיקון אומר, אין על זה פנים לומר לפניך, צדיקים אנחנו ולא חטאנו. בסדר? על החלק שאני אני לוקח אחריות. אבל עכשיו אני מחזיר את האחריות אליך.
לוקח חלק.
אפילו הכל. כאילו, בסדר, אוקיי, בוא נגיד חלק. אז שמן רחום וחנון ערך אפיים ומחסד נושא אבון ופשע וחטאה ונקה. אתה תנקה, אתה נושא אבון, אתה רחמן, אתה זה תיקח את זה. אבל... אז יש את המין מינימום אחריות נדרשת. תגיד, אני עשיתי, אני לא חוצפן להגיד, אני לא עשיתי כלום, אתה אחראי על הכל. אבל אם אתה אומר את זה, מיד עוברים למידת הרחמים. ומיד עוברים למידת הרחמים, אחרי שאמרת, אין אנחנו הזה פנים לומר לפניך הצדיקים, אנחנו לא חטאנו, אחרי זה תגיד לו, רגע, אתה עשית את זה. זה כמו, אפשר להגיד את זה גם כשני סוויצ'ים בנפש. אחרי שעשית טעות, שלב ראשון אתה אומר, אני טעיתי. בסדר? אני לא מכחיש. גמרת? כמה זמן זה לוקח? 5 שניות? 10 שניות? יומיים במקרה הגרוע, בסדר? עכשיו אתה חוזר ואומר, רגע, הוא עשה את זה. ואם אתה לא עושה את זה, אתה לא יוצא מהברוך.
זה מנגנון הגנה?
לא, זה לא מנגנון הגנה, זה האמת רוחנית אמיתית לגמרי. זה לא פטנט שלי להשתמש, זה אמיתי. השם הוא עושה את זה. או לכל הפחות נתן את האישור לעשות את זה.
אתה מאשים את השם?
כן.
מותר לעשות את השם?
כן, רצוי. הנה, רבי שמעון עושה את זה. הוא אומר שאדם, אתם יודעים מה רבי שמעון אומר? רבי שמעון, רגע, רגע. מה רבי שמעון אומר? בסדר, יש גם כתוב בגמרא שיש שני צדיקים שאמרו את זה בפשט התורה. רגע, 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 רגע. אליהו הנביא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה הסבות את ליבם אחורנית. כן? אז אליהו אומר את זה לקדוש ברוך הוא במפורש. מה אתה רוצה? אתה הפכת להם את הלב נגדך. בתקופה שהם עובדים עבודה זרה לבעל. אז עכשיו, רגע, רגע, רגע. רגע, 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 רגע. עכשיו, הקדוש ברוך הוא, לפי רבי שמעון, הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר את זה לקין, הוא רומז לו את זה, כדי שהוא יירגע. מה עשית? זה אתה. כל דמי אחיך צועקים אליי. כאילו הקדוש ברוך הוא מכיר בזה, אומר לו, ברור שהם צועקים אליי. יש בזה צד יותר מפחיד, כי בגללך עכשיו, הדם צועק עליי. אבל הצד המקל בזה, זה ברור שאני אחראי, וברור שאחרי שאתה, זה לא ברור, אבל אנחנו מנסים שזה יהיה ברור, שאחרי שאתה הכרת בחלק שלך, מיד תעיף לי בחזרה את הכדור. שאם כבר הגעתי לפה, אם כבר הגעתי לפה, זה בהשגחה.
אז איפה המקום של הבחירה?
ברגע הזה אתה זורק את הבחירה, אין בחירה. זה העניין, כאילו הקונפליקט, מה שאנחנו פוגשים פה בנפש.
הבחירה היא לא בבידוי, הבחירה היא לעשות את
ה... רגע, רגע, תקשיבו טוב. לא, אין בחירה בכלל. אין בחירה. מה, היה תסריט? הזיה, כולכם בהזיות. אין בחירה בעולם.
אבל כל הטענה שלו זה התסריט.
אין בחירה בעולם. מה, יש בחירה בעולם? לא. יש, אני אסביר את זה ככה, ברמב"ם. נסביר לכם את זה בצורה כזאת. בחירה וידיעה זה שאלה כאילו פילוסופית, אבל זה לא שאלה פילוסופית, זה שאלה נפשית שיש לה השלכות על התמודדות שלי עם החיים ובין היתר עם טעויות שלי. עכשיו, בממד הידיעה יש אחריות, בממד הבחירה יש אחריות, בממד הידיעה אין שום אחריות, הקדוש ברוך הוא מגלגל הכל. עכשיו, אנחנו לא אוהבים להחזיק את המילקי חום ולבן בנפרד. אנחנו מערבבים. אנחנו רוצים למצוא איזה מישמש כזה שיש קצת בחירה וקצת ידיעה. רגע, אז בוא נעשה את זה בנפרד. בנפרד, בנפרד זה כשאתה לוקח אחריות, כך אחריות. אני עשיתי. אבל עכשיו, שכח מהאחריות שלך, תעבור ידיעה. אתה עובר עולם. במגרש הידיעה, אתה לא החלטת כלום. לא אז ולא אחר כך. כל מה שקרה, הוא עשה בלבד. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. זה מסירות נפש. למה זה מסירות נפש? כי אתה מוותר על ההזיה שלך שאתה בוחר משהו, ושאתה בכלל מחליט משהו בעולם.
למה?
אני תקשיב, מה אכפת לך? תשמע, זה היה זה, תשען על זה. אחרי זה.
אבל לדעתי זה... לא מנומק.
לא מנומק. בסדר, תכף אני אנסה לנמק. אתם יודעים מה? בואו ננמק. בסדר? הלאה.
לא, אבל לפני שהמנמק. לפני שהמנמק.
עוד פעם, אז אני מסביר, אבל תנסו להיפתח לזה. יש בחירה וידיעה זה ממדים מקבילים בקיום שלנו. אנחנו מנסים כאילו איכשהו להסתדר. מה שאני מנסה להסביר זה שהווירטואוזיות של הנפש, הרקדנות הנפשית, זה להיות מסוגל לעבור למימד הידיעה, וכשאתה עובר למימד הידיעה, למשל כדי לתקן פשלה גדולה, אתה שוכח לגמרי, עוזב לגמרי, אתה לא במגרש של בחירה. אז דהיינו אחרי...
אתה לא פוסל את הבחירה. הייתה בחירה...
לא, לא, לא. לא, לא, לא. בטח שזה פוסל. עכשיו שאני בידיעה, אני לא בבחירה. עכשיו אני לרגע נכנס למצב כזה, שאני במודעות שאין בחירה ולא הייתה...
אני אמרה למדרש שקראת.
לא, זה מנוגד לחלק הראשון.
יש בחירה, ואז בא רבי
ש... חכה, תשאל, תשאל על מה שאני אומר.
נכון שיש בחירה, אבל...
תסתכל על המדרש השני. תסתכל על המדרש השני. מגרש כתב ההגנה שלנו... כתב ההגנה... רגע, רגע. כתב ההגנה שלנו על אדם הראשון. בסדר? שלא אנחנו כתבנו אותו, זה המדרש כתב אותו. אדם הראשון הביא מוות לעולם, הוא בחר, הוא עשה תיקון חטא אדם הראשון. מה כתוב לנו במדרש הבא? ויוסף הורד מצרים, אז זהו שנאמר, לכו חזו מפעלות אלוהים, נורא עלילה על בני אדם. אמר רבי יהושע בן קורח, אף הנוראות שאתה מביא עלינו בעלילה את מביאן. בואו ראה. כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, מיום הראשון ברא מלאך המוות. מניין? אמר רבי ברכיה, משום שנאמר וחושך על פני תהום, זה מלאך המוות, המחשיך פניהם של בריאות. ואדם נברא בשישי, ועלילה נתלה בו שהוא הביא את המיטה לעולם. עוד פעם, שורה 29. עלילה נתלה בו שהוא הביא את המיטה לעולם. זה עלילה. האדם לא הביא את המיטה לעולם, הקדוש ברוך הוא הביא, הוא תכנן את זה, הוא בישל את זה, זהו. בסדר, אני מבין, אני אוהב את ה...
אבל אז מה? זה לא מתנגד בכלל לבחירה, מה שאתה אומר.
טוב, בסדר, זה ברור ש...
אני צריך להתמודד עם העלילה הזאת, גם אני וגם לא צריך להתמודד עם העבון שבא אחרי העלילה.
טוב, טוב, אני מנסה להסביר מעבודת הנפש. בעבודת הנפש יש, ככל שהקלקול יותר גדול, ככל שהקלקול יותר גדול, אתה צריך יותר להיכנס למצב שברגע הזה אין בחירה. זה לא שאתה כאילו עדיין סוחב איתך את הבחירה, כי אז זה מתערבב. התחומים מתערבבים. אני עכשיו, אין בחירה. אחר כך אני חוזר.
אחרי העבון אין בחירה. אחרי העבון אין בחירה. אבל תנסה. אבל אחרי העבון, נכון של בחירה, אחרי אתה לא יוצא מהעבון.
זהו, אבל זה מה שאני אומר.
זה חס לייאוש. נכון. אבל לפני העבון יש בחירה.
אז חוץ מזה, חוץ מזה, שיש עוד קריאת שמה שעושים לפני היציאה ליום. יש קריאת שמה שעושים בסוף היום, כל מה שעשיתי, עזוב אותך מבחירה רגע, הכל היה סגור ומתוכנן. בסדר? יש קריאת שמה לפני, שהיא מרגיעה וגם מונעת חטאים, זה תרופת מנע. שאתה מזכיר לעצמך את הידיעה, ונכנס אליה, לא רק זה, ומבטר על הבחירה, לפני היום. אחת בתחילת היום, אחת בסוף היום. אולי טוב גם באמצע, להזכיר לעצמך מדי פעם.
כי זה... זה...
כן. מחזיר את הבחירה לקדוש ברוך הוא.
לא הבנתי. פשוט היא היה זה קטע שהיא כאילו...
זה מה שאלה אמר, שבעצם כשאת מול החלטה, אז פה את כביכול יוכל להשתמש בבחירה שלך. ואת אומרת, אני אעשה, אני אביא לו כפה לילד תוך כדי כס, או אני לא אביא לו כפה, אוקיי? בסוף יצא לך, כאילו יצאת מדעתך, הרבץ. בוד, כאילו, ואת כבר אחרי עשית את המעשה לא בסדר, ואז באותו רגע את יכולה להגיד לעצמך, וואי, איזה גרוע אני, איזה אימא איומה וכו', ולהגיד, טוב, זה היה צריך לקחות, נכון, זה קרה, זה היה צריך לקחות, בעצם זה היה...
אז לשם אנחנו...
לא נתן בי את הכוח מספיק כדי להתמודד, וזה...
דרך אגב, גם להפך, גם למעשה טוב, לא רק למעשה...
יאללה, עכשיו אני אבקש ממנו סליחה, אני אתקן את מה שאני צריכה לעשות, אבל אני לא אתחיל להרביץ לעצמי, איזה גרוע אני, פעם הבאה אני אעשה יותר טוב, ואת מתקדמת.
אבל גם מעשים טובים, לא רק למעשים רעים.
זה הפרינסיפ שלה לפני ואחרי, וזה נורא
מקל. כן, אז משל...
תופסת את האחריות, אבל תתוקים במספר.
אז איך מרגיעים את תחושת האחריות? מוותרים על הקיום. מוותרים על הקיום. אז אני נותן לכם כוונה פשוטה למסירות נפש בקריאת שמה, שזה אחת הכוונות הבסיסיות. מה זה כוונה של קריאת שמה? אתה מתיישב רגע, ואתה מוותר על אשליית הקיום שלך.
למה בקריאת שמה דווקא?
כי זה מסירות נפש. למה עושים, אם תראה, גם בכוונות התפילה בפשט, ובטח בסוד, יש כוונה למסירות נפש בקריאת שמה. עכשיו, למה מסירות נפש קשורה לזה שאתה אומר שמה ישראל השם אחד? וזה. אז אני אנסה להסביר, זה הנקודה הזאת, זה נקרא בחסידות גם ביטול, שאתה מסכים לוותר על הקיום שלך. ואחד מהממדים הכי מאפיינים את הקיום שלנו זה הבחירה. וזה לא שהביטול הזה הוא טוטלי, שאתה עכשיו כל היום חי בביטול. יש, זה נקרא ברצו ושוב, אתה מוותר על הקיום, עכשיו אתה חוזר. לא מטרה לאבד אותו. אבל יש את הרגע הזה שבו אתה נכנס לאיזה מצב, ואתה עושה עבודה פנימית, איך אתה עושה את זה, כל אחד צריך ללמוד את הטריקים שלו, איך הוא מוותר על הקיום שלו, על זה שהוא מחליט משהו, על זה שהוא מנהל משהו, על זה שמשחרר את זה. וזה מביא המתקות לתוך החיים שלנו, גם לתוך הטעויות שלא נעשה, וגם לתוך הטעויות שהיו, וגם לתוך הטוב, וגם הרבה דברים. אז זה וזה כתב ההגנה שלנו, בסדר? זה הכתב להגיד, רגע, יש חזל, נתנו לי קייס ביד, להגיד ככה, ביום החולך ממנו מות תמות. משל למה הדבר דומה? למי שמבקש לגרש את אשתו, כשביקש ללך לביתו כתב גט, נכנס לביתו והגט בידו, מבקש עלילה לתנו לה. אמרה לה, מזגו לי את הכוס ששתה, מזגה לו. כיוון שנטה לכוס מידה, אמר לה, הרי זה גיטך. אמרה לו, מה פישי? אמר לה, צאי מביתי, מזגת לי כוס פשור. אמרה לו, כבר היית יודע שאני תדע למזוג לך כוס פשור, שכתבת הגט ואביאתו בידך. בסדר? בן אדם נכנס לביתה, הוא רוצה לגרש את אשתו.
זה פיין דבר פרשום.
כן.
תמיד רע.
כן.
הרב שלנו היה, תמיד מדבר על הסיפור הזה.
כן, אז הוא...
חשבתי שזה סתם משהו שהוא...
כן. אז זה. אז הוא נכנס הביתה עם הגט ביד, ואומר לה, תכיני לי תי. אז הוא תואם את התי, הוא אומר, את מגורשת. היא אומרת לו, מה עשית? הוא אומר לה, הגשת לי תי מגעיל. היא אומרת לו, אבל רגע, אתה ידעת שזה מה שיקרה, נכנסת הביתה עם הגט ביד, זאת אומרת, זה היה תוכנית תפורה מראש. כך אמר אדם לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עד שלא בראת עולמך, קודם שני אלפי שנה, הייתה תורה אצלך המון, שכך כתיב והיה אצלו המון, ויש השועים יום יום בית אלפים שנה. הוא כתיב בזאת התורה, אדם כי ימות באוהל, אילולא שהתקנת מוות לבריאות, היית כותב בכך, אלא באת לתלות בי את העלילה, הבא נורא עלילה על בני אדם. ואחרי זה הוא אומר אותו דבר גם על משה שלא נכנס לארץ, וגם על יוסף שירד מצרים. כן? שמשה, הקדוש ברוך הוא תכנן שהוא לא ייכנס לארץ, זה רק ילביש עליו תיק, שזה בגלל שהוא הרביץ לסלע או לא הרביץ, זה בסדר, היה צריך תירוץ, אבל הקדוש ברוך הוא פשוט לא רצה שהוא ייכנס לארץ. אז כן. עכשיו, זה נשמע יפה לקחת אחריות. אבל הייתי אומר את זה בצורה כזאת. נניח שאחרי שפישלת, אתה מבין שהקדוש ברוך הוא רצה שתפשל ככה. היה לו איזה תוכנית כזאת. בסדר? זה לא כל כך סימפתי. אני הייתי מעדיף לשחק תפקיד אחר בסרט של הקדוש ברוך הוא. להסכים לקבל שזה התפקיד שהקדוש ברוך הוא, זה התפקיד שהוא בישל לי עם הטעויות האלה, זה מכה לאגו. עכשיו, במסווה של לקיחת אחריות, אז כאילו, לא, מה פתאום צריך לקחת אחריות על הבחירה שלנו, בעצם מסתתר שם הרבה אגו, כי לא נעים לי שזה התפקיד שהתבשל לי. לא, זה לא בא לי להיות כאילו ההוא שעשה את זה. זה לא נכתב טוב ברזומה.
זה גם לא להתבשל, כאילו שמושל מראש.
כן.
כאילו אין כאן את ההתבשל.
התבשל הוא, לא, לא, התבשל הוא בשלי, זה מה שהוא רצה ש...
קורה.
תנסי, אני אומרתי, אם תנסו להשתמש בטריק הזה אחרי טעות, כן, אתה מרגיש כאילו, לא, אחד, אתה מרגיש שאתה מריונט. אחד, אתה כאילו בובה. אז אני מעדיף להיות, אני מעדיף להיות פינוקיו אחרי שירד מהחוטים ולהרגיש רע עם עצמי, מאשר לחשוב שאני פינוקיו לפני שהוא ירד מהחוטים. אז זה עדיף. שתיים, לא רק שאני מריונט, אני מריונט שקיבלה את התפקיד הלא סימפתי בהצגה. כן? יש אנשים שקיבלו תפקיד סימפתי להיות כאלה שלא עושים טעויות כאלה. אני קיבלתי תפקיד להיות כזה שעשה טעות כזאת.
אבל באותה מידה כשאתה מצליח נניח כן מתוך בחירה להצליח במשהו.
נו.
אז באותה מידה זה לא אחריות שלך, זהו?
כן.
אז מה השארת לי? אז מה שהוא אומר שזה מסוכן, הוא צודק שזה אמירה מסוכנת.
עושים הכל מה שצריך, אין כוונה, אין כוונה. מה קורה זה? הרזויות אתה צריך להגיד בסדר, הכל לטובה.
לא, לא, זה מה שאני רוצה להגיד, זה לא מסוכן כל כך, וחוץ מזה שזה לא פחות מסוכן בלי זה. כן, אנשים אומרים, ברור שזה מסוכן, כי מפה אפשר לכתבי השוב, אפשר להלביש על הקדוש ברוך הוא, זה שבתאות, מה שאתם רוצים אפשר להלביש על זה, נכון? מצד שני, מה שהחסידות רצתה להגיד למתנגדים, זה שזה מאוד מסוכן בלי זה. זה לא פחות מסוכן, ואנשים מגיעים למקומות...
הקצה השני הוא מסוכן.
לא פחות
או
יותר, אבל...
לא, לא הקצה השני.
אם נפל, זה קטסטרופה.
נכון.
בלי זה.
אבל גם בזה, אם אתה נופל, זה גם קטסטרופה. רק עם זה.
לא, עם זה, זה
רק עם זה, להגיד,
לא דיברנו על
זה. לא
דיברנו
על זה.
כמה אנשים אתם מכירים שחיים רק עם זה? תגיד לי, בחייאת. חבר'ה, בואו נהיה פשוטים, צריך לא לשכוח, שמה שאנחנו מנסים ללמוד זה איזה תבלין חסר לנו במשוואה. יש אנשים שחסר להם תבלין אחר? אולי. השאלה, נגיד, לכמה אנשים פה חסר תבלין שהם יותר מדי חושבים שהשם עושה הכל, וחסר להם קצת להיזכר שהם אחראים על משהו?
לא, לא, אני ראיתי מלא אנשים, גם באומן, שהעובדה שהם באומן,
אתה מתעסק איתם. אבל למה אתה מתעסק איתם?
אני לא מתעסק.
אתה כן, כי אתה כאילו אומר זה מסוכן להם. מה אכפת לי להם? אני רוצה להפות את השם שלי.
לא, אני אומר שמסוכן בלי זה, וגם שתי הקצוות מסוכנות.
אבל למה אני מדבר על סכנות בכלל?
זה מאוד מרחם אחר כך.
אנחנו מדברים על צוות.
אתה צודק, אתה צריך להירים את הקדוש ברוך הוא בהתחלה, כי כל אחד רוצה להיות אחראי על החיים שלו. ואחרי זה מוציא את
הקלפה
בנצח,
הג'וקר,
סליחה, זה הקדוש ברוך הוא.
כן, כן, כן. יש לך ג'וקר, מטעם רבי שמעון, מטעם הזה, תקחי את
הג'וקר, תגיד הכל את הקדוש ברוך הוא, זה מה שבא.
עכשיו פה אנחנו לא כנים עם עצמנו, רגע, אתם יכולים לנשום? רגע, רגע.
אולי טוב להם ככה?
בוא, אני אנסה להסביר לכם את זה מכיוון אחר שהוא דומה לעניין. כשמדברים בימים על קבלה עצמית, בסדר? אחת הטענות הראשונות זה עולה, אז אני אקבל את עצמי כל היום, ואני אף פעם לא אעביר על עצמי ביקורת לפי מה שאתה אומר.
כן? לביקורת.
נגיד, בהקשר של קבלה עצמית. אז אני אומר לבן אדם שאומר את זה, אני אומר לו, תנסה יום אחד בלי ביקורת. תגיד לי אם באמת יש לך סכנה כזאת שמכאן והלאה, לכאורה. אז אותו דבר פה. כאילו...
כי אתה לוקח מישהו שהנטייה שלו ביקורת עצמית, אז אתה אומר לו, תנסה בלי ביקורת עצמית. תיקח אחד שאין לו ביקורת עצמית בכלל, ותגיד לו, תנסה בלי ביקורת עצמית, הוא יעשה רק שטויות.
נו, אז בסדר, אז אל תלמד איתו, אני לא יודע, כשאני אלמד איתו, אני אדבר איתו.
יש לו, לא נראה לי,
נראה לי שהוא טועה לגמרי. ברור שאתה לוקח אחד שיש לו רק ביקורת עצמית.
בוא נניח, אני אומר, שלב ראשון אתה צריך, אני, כל אחד צריך לדעת מה הלימוד תורה הזה מעורר אותו לתיקון שלו. אחר כך הוא ידון, כשהוא יפגוש איזה אחד באומן סטלן, מה כדאי להגיד?
זה שאלה. זה לא סטלן.
אני אנסה אולי להסביר את זה בצורה כזאת, לא בהקשר שלך, אבל זה ש... נגיד אם בן אדם יש לו נקודה של שליטה, אז אומרים לו תרגע, אז הוא אומר, אם אני אשחרר שליטה, אני אראה כמו האלה שם ששוכבים בטטות. אבל זה לא יקרה.
נכון.
זה לא יקרה, אז זה כאילו...
אבל כי אתה מדבר עם אחד שיש לו בעיה שליטה, זה בדיוק מה שאנחנו
אומרים. לא, אבל... אתה לוקח...
מה שאתה אומר,
זה לא שאלה. אתה שואל אם אני צריך להסתיר את המדרש הזה מהסטלנים?
לא.
זה מה שאתה אומר.
זה אומר שאתה צריך להסתיר את המדרש הזה לצטלנים, אני אומר שהמדרש הזה מראה את שני הצדדים.
נכון. לא, אני לא חולק, אני רק אומר השאלה, מה חסר לי במתכון?
בוא נגיד ש...
וזה מאוד פשוט לדעת.
כשאתה מדבר אינדיבידואלי, כל אחד זה נכון, אבל באופן כללי, לומר את זה, להצהיר את זה, זה יכול להיות באמת סכנה, כי אני חושב...
מי אומר את זה? מי אומר? מי יגיד שזה סכנה להצהיר את זה בציבור? מי רגע, תקשיבי טוב מה אני שואל. מי?
אתם לא חיים, והנדצים לא היו חיים.
טוב, אז דברי עם רבי שמעון ותגידי לו שזה נורא לא אחראי מה שהוא כתב, תפני אליו.
בינתיים רבי שמעון, רבי שמעון אמר שזה קשה להגיד, והוא לא אמר שאי אפשר להגיד, הוא אמר שזה קשה להגיד.
טוב, בסדר. העיקר, מה שאני מנסה להגיד זה שיש תבלין כזה, וברור האמונה, ברור האמונה, כן? ברור האמונה זה הבירור לבדוק האם התבלין מעורבב אצלך טוב, האם יש לך את האיזון הנכון בין שני החלקים האלה בנפש, שאז אתה חי טוב מול הקדוש ברוך הוא. בסדר? זה הבירור, נכון? עכשיו, איך תדע מה חסר לך, אם חסר לך משהו במשוואה? אחד, אם אתה לא שקט ושמח, אז זה לא מאוזן אצלך. זה אחד. שתיים, אם אין לך כוח להתחיל כלום, גם כן. אם אתה מלא לחץ, גם כן. אם אתה, אז זה אתה יודע שאין לך. מה חסר לך? אז מה חסר לך? בדרך כלל, להרבה אנשים חסר זה. לא חסר להם ידיעה שיש אחריות בעולם. חסר זה. ואמרתי קודם, שרוב האנשים חושבים שחסר להם השני, כשחסר להם זה. אנחנו חושבים, אולי אני לא לוקח מספיק אחריות. תעזור.
אני אקח עוד יותר.
זה בסדר, אני... מה?
זה בדיוק האמונה, שם האמונה.
שמה?
איפה?
שבעצם לא משנה מה שאני אבחר, לא משנה מה שאני אעשה, זה מה שצריך להיות, וזה יהיה טוב.
יפה, אבל אם אתה השתכנעת בזה, אתה חוזר לחייך. זה מאוד מאוד פשוט. מאוד. אתה רגוע. אתה לא בלחץ על פרנסה, אתה לא עושה שטויות עם פרנסה, אתה לא עובד בעבודות גרועות, אתה לא מיואש אחרי שעשית שטות, זה, לכן אמונה או הלימוד זה, הוא פוטנציאל, יכול מאוד לעזור לנו בחיים, כי החיים שלך נהיים הרבה יותר נעימים כשיש לך אמונה מתוקנת. אז זה, טוב, ורק אני מסיים, כל זה למדנו מקין והדיבור של הקדוש ברוך הוא איתו, ובהקשר הזה, כשאתה מבין את זה, זה נותן לך, מה שדיברנו פעם קודמת, חוצפה קדושה. חוצפה קדושה לזרוק על הקדוש ברוך הוא אחריות, וחוצפה קדושה לבקש ממנו כל מיני הקלות מס, וחוצפה קדושה לבקש שהוא ייטיב איתך הטבות מעל לכל מה שאולי אתה ראוי במסגרת הבחירה שלך, וזה המקור הבא.
זה מאוד קשה. חלק הזה של החוצפה מול השם, כי אתה נהיה שותף,
לא, הפוך. אם אני בא לבקש ממנו משהו ואני חושב שאני בוחר ואני אחראי, אז ישר אני חושב שמה שאני צריך לבקש הוא שייך למה שעשיתי. אבל ברגע שהוא עושה זה, אז אין בעיה, מה זה קשור למה שעשיתי? אני מבקש ממנו שפע אינסופי, מה זה קשור שעשיתי או לא עשיתי? ומילא גם מה שעשיתי הוא גם כן אחראי, נכון? אז מה אכפת לי? תבקש ממנו אינסוף. בסדר? אז תקראו, תקשיבו.
כל פעם שאני את הזמן אני אגיד,
נכון, תתחיל, אם את מצליחה לעמוד בזה שבוע, אני נותן לך פרס.
אני מחברת את הנושא של דמיון מודרך, שבעצם כאילו כשאתה מנסה לכוון למשהו, אז זה מגיע. גם אם אתה
זכאי
לזה,
נכון.
אתה עובד על המוח ומדויין את זה, אז זה גם מחבר לדברים.
נכון, נכון. אז אוצר העירה, אוצר העירה. אי אפשר לזכות לתורת אמת, כי אם על ידי עזות דקדושה, בסדר? תרגול בפועל לשבוע, יש לנו כבר כמה תרגולים, אבל להיות אז כן אמר כנגד המונים והחולקים ולא יתבייש מפני המלעיגים. כי אתה לא יכול לזכות לתורה אמיתית, מה זה תורת אמת? כתוב פה. אבל כדי שתזכה להבין מה באמת כתוב פה, ולקבל מדרגות על מדרגות פנימיות שיש בתוך התורה שמחכות לך, אז אתה לא יכול לזכות אם אין לך חוצפה לעמוד נגד המלעיגים. למשל, המלעיגים זה למעמי, אתה ראינו איפה היית אתמול. מה זה קשור? אני רוצה תורה אינסופית נפלאה. מה זה קשור איפה הייתי אתמול? חוצפה, אני צריך חוצפה כזאת. וכל אחד, כפי העזות שלו, כן זוכה לתורה ותפילה. גם כוח התפילה שלך תלוי בחוצפה שלך. באמת. אז הוא אומר, תורה ותפילה זה מדרגות על מדרגות על מדרגות על מדרגות. כמה יש לך יותר חוצפה, אתה יותר זוכה לתורה ותפילה. ולכן הצרפתים הם בבעיה קשה. כן, איזה, רגע, 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 כי כבר נהיה מאוחר, ואני מנסה מאוד לשמור על הגבולות של זה. כי מי שיש לו עזות דקדושה זוכה לקבל ולהמשיך חידושי תורה אמיתיים דקדושה. ולהפך, מי שיש לו עזות דסיטרא אחרא, זה החוצפה ההפוכה, לכאורה החוצפה להגיד לקדוש ברוך הוא אתה אחראי, תוך כדי באמת שאני לא לוקח אחריות. אינו זוכה לחידושי תורה אמיתיים, רק מקבל תורה מהסיטרא אחרא, מהצד השני. וכפי התורה שמקבל, כפי עזות כנ"ל, כן זוכה לתפילה. כי גם עיקר התפילה הוא על ידי עזות דקדושה. למה אנשים לא מתחברים לתפילה? חלק מזה זה לא בגלל שהם לא מבינים את המילים, או לא למדו איזה מאמר על התפילה. חלק זה אין להם חוצפה. אז הם לא נכנסים בעולם התפילה. הרבה דברים. מה הוא צריך, מה הוא צריך אותי, מי אני, למה שהוא ייתן לי, כל זה, זה חסר חוצפה, לא חסר הבנה במילים. שצריכים להעז פניו כנגדו יתברך. צריך להיות עם עזות פנים כלפי השם, לבקש ממנו על כל מה שצריך. עם חוצפה, כמה יותר, יותר טוב. ואפילו לעשות פלאות עמו, מה זה פלאות? תעשה עמי מעל הטבע בכלל, בלי שום קשר למה שעשיתי אי פעם בחיי ולמה שאני אעשה. זה פלאות, כאילו. כי אם ירצה להתבייש ממנו, יתברך לפי מעשיו, ולפי גדולת הבורא, כמה הוא גדול, כמה מלא חסדים, איך הוא ברא את העולם, נתן לך, ואני, כל השטויות שעשיתי וכו'. כן? בוודאי לא יוכל לפתוח פה להתפלל כלל, מה שקורה באמת לרוב האנשים. ולא מדובר רק בהנעת השפתיים, אלא שבאמת אתה נכנס לעמדה כזאת, שאתה מתכוון למה שאתה מבקש. על כן עיקר התפילה על ידי עזות דקדושה. וכפי העזות דקדושה שיש לו נגד המונעים, שעל ידי זה זוכה לתורת אמת כנ"ל, כמו כן זוכה לתפילה בכוונה. כאילו, וכל פעם שעשית טעות יותר גדולה, אתה צריך חוצפה יותר גדולה לחזור להתפלל. עשית טעות גדולה דקה לפני התפילה. אז מה שהוא אומר לך זה, תשכח מזה, ובחוצפה נוראית תתפלל על הכל, כאילו לא עשית את הטעות הזאת. לא שלא תגיד שווידוי שם בסוף, אבל מבחינת ההרגשה הפנימית שלך, אתה לא פחות טוב ממה שהיית לפני זה, אתה זכאי לכל השפע האינסופי שהוא רק רוצה לתת לך.
גם כשזה טעות
לחברות? הנה, יש לנו קין. מי לך יותר מקין? כן? כאילו, רווח אחד אנחנו מה... כן.
זה חברות!
מי? כן, הוא יכול אפילו לטפל בי. כן, זה... וואו! לא. אז זה פלאות. הוא מוגבל כמידת החוצפה שלנו. בסדר, בסדר. אז זה מה שהוא מציע. אפילו תגידי שיש מגבלות, נכון, יש את המסגרת מינוס, אנחנו עוד לא מתחילים לגרד אותה. לא, עוד לא מתחילים לגרד אותה. אפילו תגידי ב-100,000 שקל יחזרו צ'קים, אנחנו עוד לא משכנו מעית. בסדר, אפילו תגידי שהוא מוגבל.
טוב, יאללה, יוצאים את תיעוד. כן.